שאמרתי בסוף, אנחנו בכל זאת מדברים קצת לאקטואליה. מה שרציתי לעשות היום זה בעצם לדבר קצת על מעמדם של לומדי תורה, אפשר לקרוא לזה, או איך אמורים להתייחס, כן, קצת אולי על פטור מהצבא וקצת על החזקת לומדי תורה ופרנסה מלימוד תורה וכדומה. אז יש, הבאתי פה קצת דפים ממקורות, לא יודע כמה נספיק לראות מתוכם, נראה. אבל קצת אני רוצה לגעת בנושאים האלה, כי הם מנסרים לא מעט בחלל העולם שלנו, ו... ובמקרים רבים הדיונים האלה נתלים במקורות שונים, ולמקורות כידוע במסורת אצלנו יש מהלכים קסם על אנשים או על הציבור, ואני רוצה קצת להעמיד בסימן שאלה את עצם השימוש במקורות בנושא הזה בין היתר. אבל לפני שאני אעמיד בסימן שאלה את השימוש במקורות, בוא נראה אותם. אז בעצם אני אתחיל אולי מהשאלה הזאת של פרנסה מלימוד תורה, או החובה לצאת לעבוד על יד הלימוד, או כן, כל המשפחה הזאת של נושאים. המקור העיקרי שפותח ככה בצורה מאוד חזקה את הנושא הזה זה הרמב״ם. הרמב״ם בכמה מקומות. הרמב״ם נדמה לי גם בדמותו מגלם אדם שעם כל שיעור הקומה התורני וההלכתי והפילוסופי שלו תמיד עסק, כן, היה רופא ועסק בעוד כל מיני דברים על יד. וכמו שכסף משנה המפורסם מאיר, אנחנו נראה את זה בהמשך, שלכן זה גם לא חוכמה. זאת אומרת, מה שהרמב״ם אומר זה לא, זה אולי מתאים לו, אבל השאלה כמה אנשים יכולים להחזיק בצורה כזאת וברמה כזאת בכל כך הרבה תחומים. אז הרמב״ם בעצם במקור, אולי אני אתן לכם את הדפים, זה פשוט יצא לי, במקום להדפיס על שני הצדדים, יצא, לא הבנתי למה הוא לא מפסיק להדפיס, עד שראיתי שהוא פשוט מדפיס לי על צד אחד. אז זה צמדי דפים כאלה שהם לכל אחד צמד, אז זה... המקור הידוע של הרמב״ם זה בהלכות תלמוד תורה בפרק ג' הלכה י', ושם הרמב״ם כותב כך: כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וקיבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא, לא פחות. זאת אומרת, יש פה אמירות, אני לא מצליח להיזכר כרגע בעוד משהו שעליו הרי בצורה כל כך חריפה. לפי שאסור להנות מדברי תורה בעולם הזה. אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם. ועוד ציוו ואמרו, אל תעשה מטרה להתגדל בהן ולא קרדום לחפור בהן. ועוד ציוו ואמרו, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, וכל תורה שאין עם המלאכה, גם את הרבנות הראשית, אבל זה לא בסוגריים, וכל תורה שאין עם המלאכה סופה בטלה וגוררת אבון, וסוף אדם זה שיהם מלסתם את הבריאות. ואז הלכה י' א', מעלה גדולה היא למישהו מתפרנס ממעשה ידיו, ומידת חסידים הראשונים היא, ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא, שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא שכולו טוב. אז פה אני חושב שיש אמירה מאוד מאוד חריפה וחד משמעית, בזכות או בגנות בעצם אלה ש לא שמתפרנסים מלימודם, כן, שלא לא הולכים לעבוד על יד הלימוד. וכן, הרמב״ם הזה הוא בעצם הבסיס העיקרי לדיון בסוגיה הזאת. עכשיו, מה מקורותיו של הרמב״ם? אז פה הוא מביא קצת, כן, מחזל, אני מקווה, מהגמרא. אז הוא מביא קצת מקורות. אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם. ועוד ציוו ואמרו, אל תעשה מטרה להתגדל בהן ולא קרדום לחפור בהן. ועוד ציוו ואמרו, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, וכל תורה שאין עם המלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, וסוף אדם זה שיהיה מלסתם תבויות. חלק מהמקורות האלה, יש עוד הרבה, חלק מהמקורות האלה אפשר היה להעיר עליהם, ועושים את זה גם, חלק אחר הוא יותר חד משמעי, אבל כמו שאתם מבינים, מקורות אפשר להביא לאלפים, בטח בנושא הזה, ואפשר להביא לכל הכיוונים. ולכן אני כבר כאן מתחיל לשים על השולחן את מה שאמרתי בפתיח, שאני לא לגמרי בטוח עד כמה אפשר באמת להגיע פה למסקנה לאור מקורות. ואני חושב שגם הרמב״ם, כשהוא בוחר את הכיוון הזה, זה לא בגלל שהוא קרא את המקורות והגיע, אני חושב, והגיע למסקנה שזה מה שעולה מהם. אני חושב שבדרך כלל זה עובד הפוך. זאת אומרת, הרמב״ם נטה לחשוב כך, וכיוון שכך, אז הוא התמקד או שם דגש יותר על המקורות שאומרים או שמצביעים על הכיוון הזה. והכסף משנה על המקום הוא מדבר על זה. הוא מראה שיש מקורות אחרים, והוא מראה שגם המקורות האלה אפשר לפרש אותם בצורה כזו או אחרת, אבל זה עצמו כבר, אני חושב, צריך לעורר איזשהו סימן שאלה עד כמה באמת עמדה בשאלה כזאת צריכה להתבסס על מקורות. וגם אם כן, אז על איזה מקורות? כי המקורות שהרמב״ם מביא הם כולם לא מקורות הלכתיים. פה כולם, נדמה לי. אסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה, אולי אפשר להגיד שדבר כזה אפשר לראות אותו כהלכה, אבל כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם, זה ודאי לא הלכה. אל תעשה מטרה להתגדל בהם, קרדון לחפור בהם, אהוב את המלאכה, זה הכל מין פרקי אבות כזה. זאת אומרת, זה לא מקורות הלכתיים קלאסיים, אבל הרמב״ם ממקם את זה בהלכות תלמוד תורה. אז מבחינתו זו תפיסה הלכתית. עכשיו, נכון שלא למדים מן האגדות, אבל ברור שכן עושים את זה. אפשר לעשות דבר כזה, ואנשים עושים דבר כזה, ודאי הרמב״ם וגם אחרים עושים את העניין הזה. זה מצד אחד. זאת אומרת, כשאתה רוצה לבסס משהו, בהחלט אגדות, בטח כמסיכות לפי תומן, כן יכולות לשמש סיוע לתפיסה שלך. אבל לבנות תפיסה שלמה כזאת רק על אגדות, ולתת לזה מעמד הלכתי, זה כבר צעד יותר חריג. זאת אומרת, אם אני מסתייע באגדות, אחרי שיש לי איזשהו מקור הלכתי, ניחא. אבל פה לא נראה שהוא בכלל מביא מקורות הלכתיים. זאת אומרת, הוא לוקח אוסף של אגדות, וזה בסדר גמור. אגדות גם הן באות ללמד אותנו משהו. אבל הוא ממקם את זה כשתי הלכות, בהלכות תלמוד תורה. הוא ממקם את זה כהלכות, מחייבות. עכשיו, הלכה זה משהו שבכל זאת ז'אנר אחר קצת מאגדות. אז שהאגדות מסייעות זה עניין אחד, גם שם ברבון מוגבל, שהאגדות הן הבסיס לעניין הזה, זה כבר קצת יותר בעייתי. מעבר לזה, כמו שאמרתי קודם, אפשר, כיוון שאפשר למצוא גם מקורות אחרים, והכסף משנה מעריך בזה, קצת נראה אולי, אז נראה די בבירור שאין פה איזשהו עיון וסידור המקורות השונים, והגעה בסופו של דבר למסקנה באיזשהו אופן נטול פניות, כן? בלי, לא מתוך גישה מוקדמת.
אבל הניסוח הוא לא הלכה קלאסית, לא כותב, לא ישים אדם מליבו.
נכון. יש, באמת, יש דברים בהלכות תלמוד תורה, אני גם בהחלט מקבל את ההערה הזאת, לא רק בהלכות תלמוד תורה, אלא בכלל ביד החזקה של הרמב״ם, יש לא מעט דברים מפוזרים שספק רב האם הוא עצמו התכוון להלכה ממש. אני לא מדבר כמובן על הסיומים. סיומים זה תמיד הדברים הקלאסיים בסוף כל ספר, הוא תמיד אומר על זה שהם, לא תמיד, אבל בהרבה ספרים הרבה מתוך הספרים שביד החזקה, מסתיימים באיזשהו עיקרון מחשבתי, מטה הלכתי, שם זה ברור, שם זה על השולחן, אבל שם בסיום אני מבין, אתה עושה, אבל כאן זה בתוך הקובץ ההלכתי עצמו, זה לא מסיים, זה לא פותח, זה פשוט באמצע, מובא בתוך עוד סעיפים. ועדיין הניסוח מעלה שאלות עד כמה באמת הרמב"ם מתכוון פה להלכה. מה?
הסעיף הבא די סוצר את זה, זה לא
מסוים. מה זאת אומרת?
מעלה הדולר למי שמתפרט עם מעשה אדם.
כן, נו.
מי שמתפרט עם מעשה אדם זה מעלה הדולר. תגיד ש...
אתה מכן, זה סותר את זה שזה הלכה.
כן,
זאת אומרת, תגיד שזה...
לא בסדר לא להתפרסם.
לכן, גם הסעיף הראשון.
לא רק מעלה גדולה להתפרסם.
לא רק השני, גם הראשון. הניסוחים של הרמב״ם פה זה לא ניסוחים הלכתיים קלאסיים. אחרי זה אתה להגיד, יש איסור להתפרנס מדברי תורה, שנאמר כך וכך, אם אתה רוצה תביא פסוק, לא יודע מה, לא משנה, אפשר למצוא את, צריך למצוא את המקורות, הרמב״ם הרבה פעמים לא מביא את המקורות מהגמרא, אבל לפעמים פסוק הוא כן מביא, אבל פה הוא מביא דברי אגדה, וזה באמצע, הספר ההלכתי שלו, לא נראה שהיה לו מקור הלכתי ברור לזה, כן? זה מתחיל ונגמר באגדות האלה, בסדר? מצד שני, יכול להיות בהחלט שהרמב״ם רואה את זה כהלכה מכמה סיבות. א', יש סברה. אם הרמב״ם חשב שהסברה הזאת מספיק מוצקה, סברה זה בסיס לגיטימי להלכה. גם אם אתה לא מוצא לזה מקור בז'אס, כן, דיברנו על זה לא פעם, למה לקרוא סברה היא? זאת אומרת, במקום שיש סברה, בהחלט זה בסיס מספיק לכונן מזה הלכה. דבר נוסף, אפשר כמובן, הרי הניסוחים של הרמב״ם, הרי זה חילל את השם. חילול השם זאת הלכה. נכון שההגדרות, מה זה בדיוק חילול השם, תלויות בהמון הערכות מציאות, ואוקיי, הרבה פעמים ההלכה רוויה בהערכת מציאות, אבל חילול השם זאת מצווה, זה איסור מנוי, זאת אומרת, זה הלכה גמורה, זה הלכה ברורה. אם הרמב״ם רואה בזה חילול השם, זה כשלעצמו מספיק כדי להפוך את זה להלכה. לא צריך מקורות נוספים. המקורות הבאים זה עוד פעם, זה רק אילוסטרציה להראות שגם חז"ל ראו את זה כך וכולי, אבל הרמב״ם יכול להסתפק רק בזה. זאת אומרת, אם להערכתו הדבר הזה מביא לחילול השם, זה מספיק בשביל להפוך את זה להלכה. אז זה לא בהלכות תלמוד תורה, אתה אומר, זה לא בהלכות חילול השם. בסדר, אבל זה לא נורא. לפעמים אצל הרמב״ם המיקום, זה נכון שברמב״ם יש כלל כזה שאפשר לדייק מהמיקום של ההלכה. מצד שני, יש איזשהו, נקרא לזה היגיון אסוציאטיבי או היגיון הקשרי, למקם את זה בהלכות תלמוד תורה. אתה מדבר לאנשים שרוצים להבין איך זה תלמוד תורה. אז גם אם יש היבט של חילול השם, אתה מביא אותו פה. זאת אומרת, יש היגיון סידורי, כן, לשים את זה דווקא פה. אני לא חושב שעל זה הייתי בונה מבנה גבוה מדי. הרמב"ם כותב, זאת אומרת, זה לא מבנה. הרי זה חילל את השם. חילול השם זה ביטוי הלכתי ברור. אז למה זה מופיע פה? זה מופיע בהלכות יסודי התורה. חילול השם. ברור שאם החילול השם הוא קשור לאיך אתה לומד תורה וליחס ללימוד תורה ולעיצוב הדרך שלך בלימוד תורה וכו', יש בזה היגיון להביא את זה בהלכות תלמוד תורה. אני לא חושב שזה נורא, יש לזה דוגמאות נוספות ברמב"ם. זאת אומרת, במקומות שבהם אתה עוסק, בגמרא זה ודאי ככה, אפילו ברמב"ם שמנסה כן לפרק את הדברים לפי שורשיהם ההלכתיים. הרמב"ם מעריך בזה יותר בפירוש שלו לפרקי אבות, תשם קרדום לחפור בהם, זה אחד המקורות שהוא מביא גם בהלכה, אז פרקי אבות, באבות פרק ד' משנה ה', אז פה הרמב״ם, זה המקור השני אצלכם, הרמב״ם מדבר, שרדף? אפשר להזיר. הרמב״ם מדבר, כבר רציתי לא לדבר בזה הציווי לפי שהוא מבואר, וליודעי גם כן, שדבריי בו לא יאותו לרוב הגדולים בתורה ואולי לכולם. זאת אומרת, הרמב״ם מודע לזה ששיטתו היא שיטת יחיד. וייתכן שזה קצת מההסבר עריפות הניסוח. זאת אומרת, הרמב״ם רוצה להגיד, נכון, אני שיטת יחיד, אבל קחו אותי ברצינות, אני מתכוון לזה בשיא הרצינות. זאת אומרת, זה לא... זאת שיטת יחיד כבר בזמנו, כי הרבה פעמים מציגים את זה כאילו שכל ההתייחסות הזאת זאת המצאה חדשה, כן, המצאה של הפוליטיקאים החרדים של היום. אז לא, זה לא נכון. היקפים וכולי, נדבר קצת, אבל זה לא נכון, זאת לא המצאה חדשה. הרמב״ם אומר כבר בזמנו, הוא שיטת יחיד. הוא מבין, לא יאותו לרוב אלה שעוסקים בנושא הזה, לרוב הגדולים בתורה. הוא לא מדבר על אנשים קטלקניה באגמה. ואולי לכולם. זאת אומרת, יכול להיות שאפילו לכולם, זאת אומרת, בעצם שיטת יחיד ממש. אבל אומר ולא אחוש, מבלי לשאת פנים למי שקדם ולא למי שנמצא. זאת אומרת, הוא יוצא גם נגד דורות קדומים, מסורת מדורות קדומים, וגם מי שבדור הזה. כי זה, זאת האמת. כמו שכותב החוות יאיר, זה מובא בכמה שוטים, אהוב אפלטון ואהוב סוקרט, אבל האמת אהוב מכל. זאת אומרת, אוקיי, כשהוא מדבר על אפלטון וסוקרט, אז הוא כמובן מדבר על תלמידי חכמים הלכתיים, חוות יאיר. אבל הוא משתמש בביטוי הזה כדי להגיד, יש דברים שאני חושב שהם אמת, עם כל הכבוד לכל הגדולים והחשובים שהיו לפניי ושנמצאים בדורי, אני אומר את מה שאני חושב.
לא אומר את זה חוות יאיר דווקא בתור איזה הקיצה לרם?
לא, לא, הוא לא מדבר בכלל על הנושא הזה. הוא מדבר על שאלה הלכתית אחרת.
על הסתמכות על מקורות שהם מחוץ לתורה. מה זה לומר אהוב?
לא, לא, הוא מדבר, כשהוא יוצא נגד פוסקים. כותב את זה. כשהוא יוצא נגד פוסקים חשובים, והוא מביע עמדה משלו, עמדה אחרת, חריגה, אומר, אהוב אפלטון, אהוב סוקרט, אבל האמת אהוב מכל, זה פתגם. משתמש בפתגם מעולם הפילוסופיה, כדי להגיד משהו שהוא בתוך התחום ההלכתי, הוא לא מתייחס לאפלטון וסוקרט. דה, כי זה כבר אמר, אל תעשה התורה קרדום לחפור בה, כלומר, אל תחשביה כלי לפרנסה. הוא בער ואמר שכל מי שיהנה בזה העולם, בכבוד תורה, שהוא קורט נפשו מחיי העולם הבא. והעלימו בני אדם עיניהם מזו הלשון הגלויה, והשליחו אחרי גבם, ונטלו בפשטי מאמרים שלא הבינו, ואני אבארם, והטילו להם חוקים, חוקים הכוונה מיסים. זה בלשון חזל, להטיל חוק, חוק המלך זה המס. זאת אומרת, הטילו חוקים הכוונה כדי להחזיק תלמידי חכמים, היו מוטלים מיסים. אתה צריך להחזיק אותם משהו. אז הטילו חוקים על היחידים ועל הקהילות, ועשו את המינויים התוריים לחוק מכסים, נכס, מיסים, כן? זאת אומרת, אנחנו מכירים את הדברים האלה גם בקהילות, בעצם בקהילות מסוימות עד היום, בחוץ לארץ בוודאי. זאת קהילה שמחזיקה את עצמה בדרך כלל עושה את זה דרך מתן שירותי דעת, עושים שחיטה. אבל השחיטה גובים את הכסף, ומזה מחזיקים את הרב, או מחזיקים את מי שצריך, את כל כלי הקודש, מה שנקרא. כן, אז זה אמצעים של קהילה להתפרנס. אז או שמטילים מיסים, או שהמינויים משמשים אותי, או השירותים הדתיים משמשים אותי כדי להחזיק את הרב, או את האנשים שמכהנים בתפקידים התורניים. כן? והביאו בני אדם לסבור שטות גמורה. שומעים? לשון מאוד חריפה, זה באמת, זה מאוד נדיר, אני חושב, ההתבטאויות האלה. הרמב״ם לא חשוד על זה שהוא לא תקיף, הוא תקיף, אבל זה לשון מאוד חריפה, היא חריגה גם אצל הרמב״ם. והביאו בני אדם לסבור שטות גמורה, שזה צריך ומחויב לעזור לתלמידי חכמים ולתלמידים ולאנשים העוסקים בתורה ותורתן אומנותן, וכל זה טעות. אין בתורה מה שיאמת אותו, ולא רגל שישען עליה בשום פנים. אין לזה מקור, אין לזה שורש וענף, אומר הרמב״ם. את פה הוא אומר כבר דברים יותר חריפים. לא שיש לו מקורות לשיטתו, אין מקורות אחרים. אין. כל מקור אחר זה פשוט פרשנות מוטעת. אין בחזל מקורות אחרים. אני חושב שזה קצת מופרז, אבל ככה הוא כותב.
זה
שני הכיוונים
הזה.
מה זאת אומרת?
לא כתוב שאסור.
לא, בסדר, זה דיברנו קודם. עכשיו הוא מתכוון לאיסור הלכתי או ל... אז הוא קודם. אני אומר עכשיו מעבר לשאלה הזאת. פה אנחנו בפרקי אבות. אז פרקי אבות, אני כרגע פטור מלדון האם זאת הלכה או לא. אבל עצם התפיסה המטה-הלכתית, אם תקרא לה...
כן.
אין לזה בסיס לתפיסה ההיא. וכיוון שכך, אז כיוון שזה חילול השם, וכל הדברים האלה, אז ממילא גם לא לעשות את זה. ואם נעיין בתולדות החכמים, זכרם לברכה, לא נמצא אצלם לא הטלת חובות על בני אדם, ולא קיבוץ ממון לישיבות המרוממות הנכבדות. זה נשמע כל כך אקטואלי. ולא לראשי גלויות, ולא לדיינים, ולא למרביצי תורה, ולא לאחד מן הממונים, כן, זה כבר יותר מרחיק לכת, הממונים הכוונה אנשים שעוסקים בצורכי ציבור. נדמה לי שהרמב״ם מתכוון פה לומר שגם אלה אסור להם לקבל מזכורת על זה. זאת אומרת, עסקי ציבור חייבים להיעשות בהתנדבות.
הוא לא אומר שאסור, הוא אומר שאסור.
אני לא נכנס לשאלה האם זאת הלכה או לא. אז זה דיברנו בהלכות תלמוד תורה. אז עברתי את זה, אמרתי, אפשר להבין כך, אפשר להבין כך. כן? בטח שהוא אומר.
לא.
זאת אומרת לא. הוא אומר, כל זה טעות, אסור לעשות דבר כזה. אין לזה מקור וגם אסור. או אסור, עוד פעם, לא מדבר על הלכתית או מוסרית. אני לא נכנס כרגע לדיון הראשון. אבל ודאי, הוא לא מתכוון רק לומר שאין לזה מקור. כשהוא אומר שאין לזה מקור, הוא מתכוון לומר, לכן אין לזה שורש וענף. אסור לעשות דבר כזה.
זה צריך ומחויב. הוא אומר שאין שורש וענף, שזה צריך
ומחויב. הם המציאו. עוד פעם, ההמצאה שלהם עד כדי כך הייתה שטותית, שהם הפכו את זה אפילו לחיוב, לא רק שזה מותר. אבל זאת טעות, זה אסור. זאת אומרת, הוא יוצא נגד תפיסה שהיא קוטבית הפוכה, אבל הוא אוחז בקוטב השני, הוא לא אוחז באמצע. תסתכל בהלכות תלמוד תורה, מה שקראנו בהתחלה, מה זאת אומרת? וגם פה. אלא נמצא קהילותיהם, כולם יש בהם עוני בתכלית, אני בתכלית, ועשיר רב הממון בתכלית, וחלילה להשם שאומר שהם לא היו גומלי חסד ונותני צדקה, אלא זה העני, אילו פשט ידו לקחת, היו ממלאים ביתו זהב ומרגליות, התלמיד חכם. אילו היה פושט את ידו, כולם הרי היו ממלאים את ביתו כסף וזהב. אז איך זה שהוא נשאר עני? איך יכול שיש תלמידי חכמים עניים? אבל הוא לא היה עושה כן, אלא מסתפק במלאכה שהתפרנס ממנה, בין ברווח ובין בדוחק, ובז למה שבידי בני אדם, הועיל והתורה מנעתו מזה. פה כבר כתוב יותר בפירוש, נכון? התורה מנעתו מזה, אסור לקחת. וכבר ידעת כי הלל הזקן היה חוטב, והיה חוטב עצים ולומד לפני שמעיה ואבטליון. הוא היה תוך כדי שהוא למד תורה אצל שמעיה ואבטליון, הוא היה עוסק בחטיבת עצים לפרנסתו. והוא בתכלית העניות, כן, הסיפורים מדויים על הלל. ומעלתו עד כי תלמידיו הם אשר הושבו לב יהושע. כן? והרמב״ם תולה את מעלתו של הלל הזקן בזה. לא למרות מעלתו, אלא מעלתו הייתה בגלל זה. בגלל שעל יד הלימוד שלו הוא לא התפרנס מהלימוד, אלא עסק בדברים אחרים לפרנסתו. וקטן תלמידיו רבן יוחנן בן זכאי. ולא יסופק לברדעת שלו היה מסכים לקבל מבני דורו, לא היו מניחים אותו לכתוב עצים. טוב, פה זה קצת, כבר כזב משנה עומד על זה, פה יש קצת, הרמב"ם קצת מתלהב מדי, נדמה לי, כי הסיפורים האלה על הלל שהיה חוטב עצים מדובר לפני שהוא עלה לגדולה. בשלב שהוא עוד למד תורה את השמיים והבטליון, הוא לא היה כזה, הוא לא היה הלל הזקן שהכרנו אותו אחר כך, שאף אחד לא היה משאיר אותו רעב ללחם, כן? אני לא יודע. בשלב יותר מאוחר.
בסדר, זהו, לא קיבוץ.
הרמב"ם טוען שלא. אבל אני אומר, חטיבת העצים לא עוסקת בתקופה שהלל ושמאי היו הזוגות, כן? עסק בתקופה שבה הוא למד.
אבל אפשר להבין שגם כשהוא לפני שהוא היה, כנראה הוא היה תלמיד חכם כזה, ולא תמכו בו.
כן, האמת. אני לא הייתי בונה על זה. אם אתה רוצה לשאול אותי מה דעתי על הסוגיה, הלל הזקן מצא את עצמו קופה בקור הרובה למעלה, כי לא נתנו לו להיכנס לבית המדרש. הוא לא עשה את זה בהתנדבות.
כן, אבל בגלל שהוא לא יכל לשלם.
למה? חד כמוהו, שכולם היו מוכנים אפילו לשלם לו, כי אין לו כסף, אז לתת לו להיכנס בלי תשלום לבית המדרש, לא נותנים לו. וחומר, בן בנו של קל וחומר. אם אנשים היו נותנים לו כמה כסף שהוא צריך, אז ודאי ובוודאי שהיו מוותרים לו על תשלום, בשביל להיכנס לבית המדרש. לתלמיד חכם החשוב הזה לא ייתנו להיכנס לבית המדרש. אנחנו מפסידים מזה, לא הוא. זה לא היה שם ככה. אני חושב שהרמב"ם פה קצת נסחף.
אולי הוא מנע את עצמו.
אני לא חושב.
אם הוא היה מנסה לבוא,
אני לא זוכר כרגע.
אני
לא זוכר כרגע בדיוק את הגמרא, ונדמה לי שאפילו בגמרא עצמה, או לפחות במפרשים, כתוב שלא נתנו לו. כן, כי לא היה לו כסף לשלם. אגב, לא היה לו כסף לשלם.
כי
הוא חכם. יכול להיות, אבל אם אחד שאין לו כסף לשלם, לא נותנים לו להיכנס לבית המדרש, אז נדמה לי שזה עצמו כבר סותר את מה שהרמב"ם אומר.
למה?
כי לא היו שופכים עליו כסף.
מה זאת אומרת, אסור לך לקחת כסף לתלמוד תורה, אז למה אתה גובה כסף מי שנכנס לבית המדרש? חשמל. בשביל החשמל. העצים. אוקיי. וחנינא בן דוסא, אשר כל קורא עליו, כל העולם כולו אינו ניזון אלא בשביל חנניה בני, וחנניה בני, חנינא בני, דיו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת, ולא ביקש מבני אדם, וקרנה, דיין בכל ארץ ישראל, הוא היה משקה שדות, וכשהיו באים בעלי הדין, היה אומר, או שתיתנו לי מי שישקה במקומי, שאני מתעסק עמכם, או שתיתנו לי שיעור מה שאבטא עודתי, ואדון לכם. הוא לא מדבר על דמי בטלה, דמי בטלה הוא כן אפשר לקבל, אבל לא על השכר על תלמוד תורה. ולא היו ישראל בני דורם של אלו וזולתם לא אכזרים, ולא שאינם גומלי חסדים. זה לא שאנשים לא היו מוכנים לתת, אומר הרמב״ם. ברור שהיו מוכנים לתת, רק הוא לא היה מוכן לקחת. כן? ולא מצאנו חכם מן החכמים שהיה מצבם דחוק, שיגנה אנשי דורו שאינם מרחיבים לו, חלילה להשם. אלא הם בעצמם היו חסידים, מאמינים באמת לעצמם, מאמינים בהשם ובתורת משה, אשר באה זכייה בעולם הבא, ולא יתירו לעצמם זה, ויסברו שהוא חילול השם אצל ההמון, לפי שהם יחשבו התורה למלאכה מן המלאכות אשר מתפרנסים בהן, ותתבזה אצלם, ויהיה עושה זה דבר השם בזה. כן, זה בעצם חילול השם. כאן הרמב״ם כבר כן מגיע לנימוק מה בעצם הבעיה. עד כאן הוא רק דיבר חריפות נגד, שאל מה המקורות לפה, מה המקורות לשם. אבל הנימוק בעצם, שאני שואל על איזה סעיף אתה תופס את מי שעושה את זה, זה סעיף חילול השם. עכשיו, סעיף חילול השם פה גם מוסבר, זה מופיע כבר גם בהלכות, בכל תלמוד תורה, אבל פה זה גם מוסבר מה החילול השם בזה, שאנשים יחשבו שתלמוד תורה זה בעצם מלאכה מן המלאכות, שעושים את זה בשביל להתפרנס, וזה בעצם מוריד את קרנה של התורה, כן, של לימוד תורה. ואומנם טעות אלו המתגברים כנגד האמת והלשונות המפורשים בלקיחת ממון בני אדם ברצונם או על כורחם, הן המעשיות אשר ימצאו בתלמוד באנשים בעלי מין בגופותיהם. שיטת הרמב״ם, בכל מקום שיש מישהו שאנחנו מוצאים שלקח כסף, תלמיד חכם שלקח כסף, הוא כנראה היה איזה בעל מום או משהו כזה, אני לא יודע בדיוק מה, או זקנים באים בימים שלא יוכלו לעשות מלאכה. אם אתה לא יכול לעשות מלאכה, אתה לא צריך עמוד ברעב. אתה יודע, אז כן. אבל אם יש לך אפשרות ללכת ולעשות מלאכה, אסור לך לקחת. אז שיטת הרמב״ם, לכן הוא אומר שאין מקור למי שעושים אחרת. כי כל המקורות האלה שכן כתוב בהם, שנתנו כסף למי שעוסק בתורה, הרמב״ם יסביר, טוב, זה אחד שפשוט או שהיה בא בימים ולא יכול היה לעבוד, או שהוא היה בעל מום. מה בששים, כן? אצל עצמאות השם, אבל אנחנו מכירים את המכון הזה שמגיע, קבלן, קוראים, שכחתי כבר. קבלן מגיע לאבא
של עצמאות. זה שם שמבוקש.
כן, בדיוק. שפטמה, פטים, מפיאת. אז... אז הוא שואל את הבן אדם, במה אתה מתעסק, או מה זה, אני... לא, סליחה, איזה משכורת, מה המשכורת שלך? אני לא יודע כמה, 5,000 שקל. למה אתה לא עובד? אוקיי. אז בקיצור, זה בעלי מומים וכו'. וכבר שמעתים הנפתים נתלים באומרם, הרוצה להנות יענה כאלישה, ושאול... מה?
שאין תחבולה להם לקחת.
איפה?
זה הבעיה במומים.
אם לא, מה יעשו? הימותו?
הוא מגדה גם את אלה.
מה זאת אומרת?
הוא אומר, ואומנם טעות אלה בגשורה בעל, הרב ירד שורה.
שאין תחבולה להם אלא לקחת, אני רואה את זה, אז לא דילגתי בכוונה. אבל למה...
כי כאלה חושב שאין תחבולה להם אלא לקחת, הוא מגדה אפילו את אלה.
לא,
פתאום. הוא אומר, בגלל זה...
אין להם תחבולה, הכוונה, אין להם מוצא. מה הם יעשו? איך הם יחיו? תראה את ההמשך. ואם לא, מה יעשו? ימותו. הם לא יכולים, הם באים בהם, הם לא יכולים ללכת לעבוד. אז זה כמו, כן, בעצם זה כל הוויכוחים של היום. הוויכוחים של היום זה בעצם, הרי הקפיטליסטים לא רוצים לתמוך באנשים שאין להם, אני אומר בגדול, כן? לא רוצים לתמוך באנשים שיכולים לצאת לעבוד, כי לתמוך באנשים כאלה, פירושו, לאפשר להם לא לצאת לעבוד בעצם, או לעודד אותם לא לצאת לעבוד. הסוציאליסטים מוכנים קצת יותר, אז כמובן, יש בזה גוונים וגווני גוונים, אבל ברמה העקרונית, הרמב״ם אומר, מי שיכול לצאת לעבוד, אסור לתמוך בו. בטח אם הוא תלמיד חכם, תלמיד חכם עוד פחות, כי זה חילול השם. לאחרים, אני מניח שהוא גם היה אומר אותו דבר, אבל בלי קשר לחילול השם. כן, אז כבר שמעתים הנפתים נתלים באומרם, הרוצה ליהנות ליהנה כאלישה, ושלא ליהנות אל ייהנה כשמואל הרמתי, וזה אינו דומה לזה כלל, ואומנם זה אצלי סילוף ממי שמביא ראיה ממנו, הואיל והוא מבואר ואין בו מקום לטעות, כי אלישה לא היה מקבל ממון מבני אדם, כל שכן שלא היה להם ומחייבם בחוקים, חלילה להשם מזה, כן, זה ממש אברהם אבינו והכובע. סליחה שאני מעיר תמיד הערות ציניות, אבל אני חושב שהרמב״ם קצת נסחף כאן. זאת אומרת, איך זה יכול, מה? אתה עלה בדעתך שאלישה בן אבולאלי, שאלישה ייקח מאנשים כסף, זה הרי לא יכול להיות, כי הרי אמרתי שזה חילול השם. לכן ברור שצריך לפרש שם אחרת. הוא לא מביא ראייה שהפירוש הוא אחר. אלא הוא מניח את המבוקש. זאת אומרת, הוא מניח שדבר כזה הוא לא ייתכן. זאת אומרת, אתה עלה בדעתך שאלישה הגדול יעשה דבר כזה, לכן ברור שבעצם מדובר שם על משהו אחר. כל המתודה שלו פה היא מתודה שמניחה את המבוקש. עכשיו, הנחת המבוקש, אני קטנתי פה המאמר בשבח הנחת המבוקש. הנחת המבוקש לא בהכרח פוסל את הטיעון. אבל צריך רק להבין שאם אתה לא מסכים איתו, אז אתה יכול להמשיך לא להסכים איתו. כיוון שהטיעונים שלו במרכאות הם טיעונים שמניחים את המבוקש. טוב, מביא פה עוד מקורות, למה להאריך בזה העניין, אני מדלג לפסקה הבאה, אני אזכור המעשה אשר יתבהר בתלמוד, והמתעקש יעשה כרצונו. כן, אומר שמי שמתעקש לפרש את זה אחרת, שיפרש איך שהוא רוצה. אבל זה היה איש, היה לו קרן, והיו באים בו גנבים, וכל אשר היה פוקדו בכל יום, היה מוצא ענביו מתמעטים וחסרים, ולא היה לו ספק שאיש מן הגנבים שמה הוא מטרה. כן, מישהו גונב ממנו. והם מצטער מזה תמיד כל ימי הענבים עד שבצר ממנו מה שבצר ועד אשר ייבש או יבש לאסף הצימוקים ומדרך בני אדם שכאשר יאספו הפירות המיובשים יפלו גרגירים מן התאנים והצימוקים ומותר לאוכלם מפני שהם הפקר וכבר עם ניחום בעליהם למיעוטם כי הם דברים קטנים אתה לא חוזר לאסוף אותם אז מותר לקחת אתה מפקיר אותם ובא רבי טרפון במקרה יום אחד לזה הכרם וישב והם מלקט מן הצימוקים הנופלים ואוכלם ובא בעל הכרם, וחשב שזהו אשר היה גונב ממנו כל השנה. אז הוא היה בטוח שהוא תפס את הגנב, ולא היה מכירו, הוא לא ידע שזה רבי טרפון. אבל שמע שמו, הוא מהר אליו ותפסו, והתגבר עליו, ושמה הוא בסק, ורץ עמו על גבו להשליחו בנהר. כמו המושל של חן יונס, כשבאנו שם למילואים, המושל דרוזי. השלב ראשון, המשפט הראשון שהוא אמר לנו בתדריך כשהגענו שם לחן יונס, אתם רואים מישהו שעושה בעיות, תכניסו אותו לסק, תזרקו אותו לים. אז זה כנראה הוא למד את זה מהגמרא כאן. וכאשר הער רבי טרפון עצמו עובד, הוא ראה שהוא הולך למות, צעק, אוי לו לטרפון שזה אורגו. כן? הוא צעק שם מתוך הסק. וכאשר שמע זה בעל הכרם, הניחו והוא הבין שזה רבי טרפון. הניחו וברח. ליודעו כי חתך עד גדול. הוא הבין פה שהוא פישל. והיה רבי טרפון בשארית ימיו מאותו היום, דואב ומעיליל על מה שאירה לו, בהצילו נפשו בכבוד התורה. כן? והוא היה בעל ממון, רבי טרפון לא היה עני. משהו ליקט שם את הצימוקים, סתם כי הוא ישב שם והיו צימוקים ומותר לעשות את זה. לא שהוא היה עני שהיה צריך את הצימוקים האלו, הוא היה בעל ממון. והיה יכול לומר לו, אני חני ואני אשלם לך כך וכך דינרים וישלם לו. ולא יודיעהו שהוא טרפון ויציל נפשו בממונו, לא בתורה. אמרו כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על דבר זה ואומר, אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורה, שכל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם. ואמרו בזה משום דרבי טרפון השיר גדול אהבה ואהבה לילה פיוסי בדמים. כן, היה צריך לא להשתמש בזה שהוא תלמיד חכם וליהנות, אפילו ההנאה הזאת, שבסך הכל לא זרק אותו לים, זה הכל. ההנאה הזאת, כי הוא לא קיבל משהו דבר, רק לא זרק אותו לים. אז את ההנאה הזאת הוא הרוויח בזכות זה שהוא היה רבי טרפון. ועל זה הוא היה מבכה כל ימיו, כי הוא היה בעצם יכול לתת לו כסף בלי להגיד לו את העניין הזה. טוב, האמת שיש סוגי סיפורים מסוימים שאני עוד פעם מהיר... קשה לקבל את הדבר הזה כעל חיה מעשית. מה עדיף לי להגיד לו, הבן אדם הזה הולך לזרוק אותי לים. אתה יודע, הלא אבל בחפי, הוא לא לקח אותי לבית דין ובדק אם אני הגנב או לא הגנב. סך הכל לקחתי צימוקים שהוא התייאש מהם, מותר לי לקחת את הצימוקים האלה. הבחור הזה היה רוח, בסדר? אז עכשיו בסדר, רוצח מתוך הצבים, אבל רוצח. אם היו תופסים אותו שהוא זרק מישהו לים, עם כל ההצדקה והכל, הוא היה נתלה. נסכל, לא, בסייף. חוק
שייב.
רוצח זה בסייף. אה?
אולי חוק שייב.
לא, אבל לא גנב. רבי טרפון לא גנב. הוא לקח את מה שמותר לו.
חוק רומי. חוק כרמל הברוך.
זה נשמע כמו סיפורי צדיקים. גם הסיפורים הקודמים. זה סיפורי צדיקים. זה תמיד, גם אם זה לא מוגזם, עם החסידים, מעלה גדולה.
לכן, זה ההערה שרציתי להעיר.
כולם שם צדיקים כאלה. זה לא...
ההערה הזאת שרציתי להעיר בדיוק זאת. זאת אומרת, אני חושב שזה קשה לקבל שהציפור הזה אמור להיות הנחיה מעשית לכולנו, לכל אדם. או שמדובר פה באיזשהו זה מודל שמציב אידיאל שלא נכון ליישם אותו, אבל הוא נותן חינוך בכיוון הנכון. עושים דברים כאלה. כן, אברהם אבינו, באו לפניו, זה שמעתי פעם, הרב פינקוס, מאופקים, זל, נהרג בתאונת דרכים. היהודי מעניין. אז הוא שאל פעם, באו שלושה מלאכים האלה לאברהם, הוא רצה לתת להם לשונות בחרדל, הוא שחק שלושה עגלים. לחלוטין חסר פרופורציות, מה הוא מטורף. לשחוט שלושה עגלים בשביל לתת ארוחה לשלושה אנשים שבאים אליך בתור אורחים, אם היה נותן להם פילקר.
תלוי כמה אתה עשיר.
לא, סתם בלטה, תחלק את זה לעניים.
לא, אז אוכלים את זה, אבל...
מי אוכל את זה? אין מקררים שם. מה אתה עושה עם שלושה עגלים? אני לא יודע מה נפח הקיבה של אברהם אבינו היה, אבל כמה אפשר להיות שלושה עגלים? אין שם, לא יודע, אולי, לא יודע, אבל יש פה משהו לא פרופורציוני.
במדרש, בתורה כתוב של שחד בן בקר.
לא, לא, אני מדבר על המדרש, בסדר, אבל אני אומר, גם המדרש הזה, אני לא חושב שהמדרש הזה בא להגיד שזה מה שראוי שכל אחד מאיתנו יעשה, וגם אם אנחנו משאירים גדולים, תן לו פולקה. בסדר, גם טוב, מה יש אם הוא יוכל לא לשון, אלא משהו אחר. אתה לא... זה בא... זה סיפור מופרע, זה כמו קריקטורה קצת, לכיוון ההפוך כמובן. קריקטורה בא לזלזל, פה זה בא לייקר משהו, זה בא לחנך לכיוון חיובי על ידי הפרזה. גם קריקטורה מדגישה מאוד משהו שהוא קצת מגוחך כדי להפוך אותו לנורא מצחיק. אבל בעצם זה קצת מצחיק, לא... ההפרזה היא לא שיקוף של האמת, אלא יש לה מטרה מתודית. אז גם פה אני חושב שהרבה מהסיפורים האלה, זה כמו הסיפורים, יש סיפור על רבי עקיבא איגר, שכשהוא, נדמה שהוא הגיע פעם, היה אורח בפראג, אני חושב, נדמה לי שזה היה בפראג, ככה הסיפור, לא משנה, זה בטח לא היה, אבל זה ככה מספרים, הוא הגיע לפראג, הוא הלך שם עם הרב ברחוב, והוא ראה שכל האנשים עולים על הגגות, לראות, עקיבא איגר הגיע, זה... לראות את היהודי הזה, זה בכל זאת משהו, הייתי משלם לו מעט בשביל לראות אותו.
אוי שבאו לראות המארד כמוהו.
לא, אז הוא אמר, מה? הוא שואל את הרב שלי ידו, אני לא זוכר מי זה היה השני. משום מה זכרו לי, זה הנתיבות, אבל אני כבר לא... הנתיבות זה לא בפראג, אז אני לא יודע.
על אבא ובן.
אה? אז הוא שואל לו, תגיד, מה, אני כזה גיבן שכולם כאילו באים... תראות אותי, אידיוט הוא לא היה. הם עלו לגגות כדי לראות אותו, לא בגלל שהוא היה כזה אידיוט גדול. בסדר? אם אתה לא אידיוט כזה גדול, אז אתה מבין שלא עולים על הגג ויש את הגיבן. לראות באדם גיבן, לא עולים על הגג. יכול יותר מציצים ככה בלי שאף אחד ישים לב מהחלון. בסדר? אז הסיפור הזה, או שהוא לא היה, או שהוא כי בעגר חשב שככה הוא מצליח לחנך את האנשים, אני קצת מטיל ספק בעניין הזה, אבל... בין אם זה היה ובין אם לא, זה ודאי לא סיפור אמיתי. זאת אומרת, לא, זה לא משקף באמת את מה שרב עקיבא איגר חשב, כן? מי שאומר את זה הוא אידיוט.
סרטון שמצולם מסתובב ביוטיוב על שלמה זלמן אורבך היה באיזה אירוע, ושם הכרוז מכריז גדול הדור, אז הוא קם מהכיסא הולך לראות מי זה גדול הדור, אז הוא כוון אליו. אז כשהוא מבין שהכוונה עליו עצמו, אז הוא...
זה משהו אחר קצת, כשאומרים עליך שאתה גדול הדור, גדול הדור זה תואר מאוד מוגדר. זה יכול להיות שהוא חשב שיש גדולים ממנו. בסדר? ככה הוא העריך את עצמו, והוא הלך לשאול, לראות מי זה הגדול הדור ההוא. או שהוא שיחק אותה גם כן בשביל לחנך, אני לא יודע. גדול הדור זה כבר באמת משהו מאוד מחייב. בסדר? אני יכול להבין מישהו שמשחק אותה שהוא לא. למרות שאפילו אם הוא אולי חושב שהוא, גם הוא חושב שהוא כן. לא משנה, או שהוא לא חושב שהוא כן. אבל שם אמר, כי הוא גם מבין שבסדר, אז הוא לא גדול הדור. אגב, יש סיפור מפורסם. הספר הגיאוגרפי, אחד הספרים הגיאוגרפיים, הרב עקיבא איגר מתחיל בסיפור הזה. שאלמנה עשירה נפטרה, והשאירה את ממונה לגדול הדור. היום סיפורים. השאירה את ממונה לגדול הדור. עכשיו, כמובן, היה צריך לשבת בידים ולהחליט מי גדול הדור. היא לא כתבה מי. זה היה שם, אני אומר, יצמח צדק, רבי עקיבא איגר, מי זה היה עוד? אני זה רב חיים בלוז'ינר, נדמה לי גם כן. אתה חושב שזה, אלה היו שלושת המועמדים שהגיעו לגמר.
חשבתי שהם אלה שישבו ויחליטו מי...
לא, 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 הם
הצבעות
בעצם. אגב, זה תופעה אבסורדית אולי, אבל אין מה לעשות. את מי שמכתיר את גדול הדור זה האמרצים כמובן. זאת אומרת, תופעה ידועה. ואין כל כך מנוס בדרך כלל. בכל אופן, ומי שבסופו של דבר בית דין החליט זה היה עקיבא איגר. אז הוא גם היה גדול הדור במקרה הזה, יש אפילו פסק בית דין על זה. אם הסיפור הזה היה אי פעם, בהנחה האופטימית שזה היה. טוב, בכל אופן, אז בקיצור, הרמב"ם מעריך פה בכל מיני מקורות, אני לא אקרא עכשיו את כל העניינים האלה, רק כדאי לראות בהערה האחרונה בעמוד הראשון, ואומנם הדבר אשר יתירתו התורה לתלמידי חכמים, הוא שיתנו ממון לאדם, יעשה להם סחורה בו בבחירתו אם ירצה. ועושה זה, יש לו שכר על כך, כן? אתה יכול לתת לו סחורה שיעשה עבורך סחורה. אם הוא כבר עובד בשביל עצמו, אז זה מותר לך בתור תלמיד חכם, כתוב בגמרא. הוא אומר, זה פשוט הדין מתיר את זה, זה הכל. זה לא, זה היתר מיוחד, אחרת גם את זה היה אסור. אתה יודע, הרמב"ם תופס שכל זה איסור והיתר הלכתי מפורש. זאת אומרת, הוא מגדיר את זה, וכאן רואים כבר שהוא מתכוון ממש להלכה.
שמה זה שמותר לך לעשות עבודה?
למסור מישהו דבר לעשות עסק בסחורה שלך ולהרוויח עבורך.
בגלל שהוא תמיד חכם?
כן.
אז אתה סותר את המקורות הקודם, בטח את המקור הקודם של ה...
אתה צריך להתפרנס ממשהו.
מה, לסתם אדם אסור לדעת?
לא,
אבל...
לא, מותר. מדובר פה דווקא בגלל שהוא תמיד חכם.
אבל היה אסור לעשות את זה, כי הוא עושה לי את זה בגלל שאני תמיד חכם. אם הוא עושה לך את זה בתור טובה כי הוא חבר שלך, בסדר, אם הוא עושה לך טובה. אבל אני בתור תמיד חכם, הרי אסור לי ליהנות מהתורה שלי, כמו שראינו קודם. פה יש יותר מיוחד של חכמים, את זה מותר, למה? כי פה אתה לא באמת נהנה, אתה לא מקבל ממנו משהו, הוא כבר במקום אחר עושה סחורה. אבל בסדר, שיקר גם את הסחורה שלי וכבר יעשה עבורי
משהו. הוא אומר את העבודה, כל מקום שהוא ילך, יש לו דרך, את תמיד חכם, טוב, אתה לא יכול...
הוא
לא
קוליפיי. אז... כן, טוב, לא משנה. בדיחות הציניות, מה שהיא אומרת פעם אחרת. טוב, אז... אז הרמב״ם אומר, כן, יש היתרים מיוחדים, פה רואים שהרמב״ם נכנס פה, זאת הלכה ממש אצל הרמב״ם, הרמב״ם נכנס, מה מותר, מה אסור, יש הגדרות, זאת אומרת, חכמים התירו, חכמים אסרו, זה לא עניין רעיוני. הרמב״ם מתרגם את זה לאסור ומותר, זאת אומרת, זה לא, לכן, אני חושב שהמקומות האלה הם מקומות שהם לכאורה סתם עוד מימרה, אבל הדיון המדויק הזה משדר פה איזשהו מסר שמדובר כן על הלכה, לפי הרמב״ם. זה לא עניין מטה הלכתי או עניין מחשבתי גרידה. טוב, הרמב"ם ממשיך, כמובן שבמקום שאתה יכול, אז אסור לך לקחת. זה העיקרון. הכסף משנה על הרמב"ם, אז זה בהלכות תלמוד תורה, מתמודד עם דברי הרמב״ם בשני מישורים.
אגב, הוא כבר הזכיר את הביטול זמן העבודה שלו אצל מי שהיה...
נכון, ביטול זמן
אפשר... אז זה כבר פותר את כל הבעיה, כי... יכולתי עכשיו להיות, לא יודע מה, סוחר עשיר ו...
לביטול זמן יש כללים, אז אתה לוקח כשומר קישואים. אתה לא לוקח כסוחר עשיר. אפילו אם באמת יכולת להיות. אפילו אם באמת יכולת להיות.
אז גם שומר...
רק אם אתה באמת סוחר עשיר, פשוט בזה באמת אתה עוסק, ואתה הולך עכשיו לצורך משהו אחר, לצורך מצווה או לעזור למישהו, משהו כזה. אתה דורש ממנו ביטול זמן, אז אתה יכול
להרשום. אז יעבוד בזה יומיים, עכשיו הוא סוחר עשיר, וזהו, מי כאן עד שארית חיי.
אוקיי. הערמות יש, הרבה עושים הערמות. הלב יודע אם לעקל, אם לעקלקלות, כמו שכתוב. הכסף משנה אומר ככה, רבנו זל הרחיב פיו ולשונו בפירוש המשנה פרק ד' המסכת אבות, על ההספקות שנותנים גם לתלמידים וגם לרבנים. כן, הוא אומר, הוא מדגיש פה שזה גם למי שנמצא בשלבי ההכשרה לקראת אותו תלמיד חכם, וגם למי שכבר... ההספקות. מה שנותנים להם, ההספקה. וגם כי נראה מדבריו שרוב חכמי התורה הגדולים שבאותו זמן, או כולם היו עושים כן. וגם פה אסדה לטעמי. כן, הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה הולך לשיטתו במה שהוא כתב בפירוש המשנה. צריך לזכור, כסף משנה זה פירוש על היד החזקה, כן, הלכות תלמוד תורה. והנה עוזה לוי שם ראיה מהילל הזקן שהיה חוטב עצים ולומד, ואין משם ראיה שזה היה דווקא בתחילת לימודו, ולפי שהיה בזמנם אלפים ורבבות תלמידים, אולי לא היו נותנים אלא למפורסמים שבהם, או שכל מי שהיה אפשר לו שלא לענות היה עושה. אבל כשזכה לחוכמה ולמד ולימד דעת את העם והתעלה, סליחה, תעלה על דעתך שהיה חוטב עצים. עוד פעם, כמובן, אחת המבוקש, כן? אבל גומל הרמב״ם כגמולו, בדיוק אותו טיעון של הרמב״ם על אלישע. אתה לא על דעתך שהוא החוטב עצים? הרמב״ם אומר, כן, אני בהחלט מעלה בדעתי שהוא עצים. כי אסור להתפרנס מזה. אבל הוא מניח שאפשר, אז מלא אומר, אתה לא על דעתך שהוא חוטב עצים? ועוד, לא מן טוב, האמת שבתור נשיא הסנהדרין, אני חושב שגם קשה לי להאמין, לא יודע מה הרמב״ם חשב, שהילל בתור נשיא הסנהדרין גם צריך ללכת לחטוב עצים, או שזה מה שהוא עשה. לא יודע. ועוד, לא מן השם הוא זה, דוודאי קוליך שיש לו אסור לו ליהנות מדברי תורה, וגם יש לו למעבד כל תצדקי די אפשר, שאם יענה, יהיה בתורת אני, ברור שאם אתה יכול ללכת לעבוד על יד הלימוד שלך, אני מסכים עם הרמב״ם, אומר הכסף משנה. אבל ודאי שאם לא, אז אתה צריך לקחת את זה. עכשיו, זאת נקודה חשובה. בגלל שאפשר, גם את זה עצמו אפשר להבין בשתי צורות. אבל לפני שאני אסביר את השתי צורות האלה, תראו, יש פה קטע ארוך שבו הוא עובר על המקורות שהרמב״ם מביא ודוחה אותם אחד לאחד. הוא אומר, זה לא נכון, אין מפה ראיה, הוא מביא מקורות אחרים וכו'. בפסקה האחרונה של הכסף משנה, אז הוא אומר כך, ואחרי הודיע השם אותנו כל זאת, אפשר לומר שכוונת רבינו כאן היא שאין לאדם לפרוק עול מלאכה מעליו כדי להתפרנס מן הבריות כדי ללמוד, אבל שילמוד מלאכה מפרנסת אותו, ואם תספיקנו מוטב, ואם לא תספיקנו, ייטול הספקתו מהציבור, ואין בכך כלום. וזהו שכתב כל המשים על ליבו וכו', והביא כמה משניות מורות על שראוי ללמוד מלאכה. ואפילו נאמר שאין כן, זה אולי אפילו סברת הרמב״ם עצמו, ואפילו נאמר שאין כן דעת רבנו, אלא כנראה מדבריו בפירוש המשנה, כי בפירוש המשנה לא נראה שזה משהו סובר, הוא מנסה להכניס את זה הרמב״ם בלכות תלמוד תורה. אבל גם אם נגיד שהרמב״ם לא סובר כך, קיים עלם כל מקום שהלכה רופפת בידך הלוך אחר המנהג. וראינו כל חכמי ישראל קודם זמן רבנו, לפי עדותו של הרמב״ם עצמו, כן? ואחריו נוהגים ליטול שכרה מן הציבור. וגם כי נודה שההלכה כדברי רבנו בפירוש המשנה, אפשר שהסכימו כן כל חכמי הדורות, משום עת לעשות לה' הפרו תורתך. יכול להיות שגם הם מסכימים הרמב״ם ברמה העקרונית, אבל עת לעשות לה' הפרו תורתך, אז לא. שאילו לא הייתה פרנסת הלומדים והמלמדים מצויה, לא היו יכולים לתרוח בתורה כראוי, והייתה התורה משתכחת חס ושלום, ובהיותה מצויה יוכלו לעסוק ויגדיל תורה ויעדים. פה בכסף משנה הזה יש כמה ניואנסים שאני חושב ששווה לשים אליהם את הלב. דברים על פניו נראים פשוטים, אבל הם לא כל כך פשוטים. כי הוא תוקף את העמדה הקשוחה הזאת של הרמב״ם בטיעון של כמה שלבים. קודם כל הוא יכול להיות שהרמב״ם עצמו בעצם מתכוון שרק אם הוא יכול, אם הוא לא יכול לעשות בלי זה או מין משהו כזה. אחרי זה הוא אומר, וגם אם הרמב״ם לא אומר ככה, רוב גדולים מאז ומעולם לפניו וגם אחריו חולקים על המקום שההלכה רופפת בידך, הלוך אחר המנהג או הלוך אחר הרוב, משנה, כן, פה שני האספקטים. וגם אם כולם מסכימים איתו, עדיין משמעת לעשות לשם הפרו תורתך. זה כבר השלב השלישי. עכשיו, פה זאת נקודה עדינה. הרי ברור שאם בן אדם לא יכול לחיות בלי לקבל צדקה, ודאי שגם הרמב״ם מגיד שהוא צריך לקבל צדקה, אחרת מה זה עניים בעולם?
הוא מביא אבל את עצמו.
מה, צריך למות בשביל לא לקבל צדקה? ברור שלא, נכון? יש הלכות מתנות עניים גם ברמב״ם, הלכות צדקה. אוקיי? אז מה זה נקרא לא יכול? כשהכסף משנה מדבר על זה שהרמב״ם אומר את זה רק למי שיכול, אבל מי שלא יכול אז לא. מה זאת אומרת לא יכול?
ללמוד תורה כמו שצריך.
בדיוק, ללמוד תורה כמו שצריך. כל אחד יכול ללכת ולעבוד, ויהיה לו כדי פעם עשתו, לא צריך ללכת בצדקה. אבל השאלה מה יהיה עם התורה שלו? עכשיו, הנקודה היא כזאת. נותן לכם דוגמה ללוגיקה הזאת, שהרבה פעמים מביאה רבים מאיתנו לטעות, וזה בהרבה תחומים. היה פעם בירוחם, כן, אני ככה לחצתי הרבה שנים לייסד כתב עת. מאמרים תורניים של החבר'ה בישיבה, של הרמים, קצת של החבר'ה יהיה איפה להתבטא, איפה להשתפשף בכתיבה, אני חושב שזה מאוד חשוב. טוב, אז אחרי שכבר לקח לי כמה שנים, בסוף הוחלט לעשות את זה, ואז אמרו לי קריין הדיגה, זאת אומרת, אני העורך הראשון. אז טוב, אז אמרתי לחבר'ה, הודעתי וחיכיתי שישלחו מאמרים וכו'. כמעט לא הייתה היענות, אף אחד כמעט לא שלח. טוב, לא הבנתי מה קורה, אז ניסיתי ככה לשאול, לדבר עם החבר'ה, לשאול את האנשים, לא נעים, מה אני, חשבו שאני איזה רש כבאב כזה, אתה מאמר, אתה מתחכם, לא נעים לי, הוא צניעות, הוא מצטנע. אז אני הבנתי שיש פה איזושהי בעיה פתולוגית, פעם הרב, בסוגריים אני מוסיף, מישהו אמר פעם בשם הרב שטיינזלץ שבירוחם אין יצר הרע, בישיבת ההסדר שם בירוחם. אין יצר, והרב לומצווייג נורא התעצבן כשהוא שמע את זה, ראש הישיבה, אני אמרתי לו ש100% הוא צודק, הרב שטיינזלץ. וזה לגנותה של הישיבה כמובן, לא לשבחה. זאת אומרת, אין, בלי יצר הרע שום דבר לא עובד, זאת אומרת, זה לא יעזור כלום. אז אני חוזר, סגרתי סוגריים, אני חוזר לסיפור של הכתב עת, אז ראיתי שהעסק הזה לא מתקדם, אז אחרי מנחה יום אחד דפקתי על השולחן, נתתי שם איזה שמוס, שיחת מוסר לחבר'ה שיפסיקו לעבוד על המידות ושיתחילו לכתוב. כי בסופו של דבר אמרתי להם שאם אתה תצליח לעבוד על המידות אבל להישאר קשור לתורה ולהתפתח ולדעת להיות יכול ללבן נושא ולסגור אותו ולכתוב אותו ולהציג אותו, אני מבין את זה. אבל בסופו של דבר אצל רוב האנשים הם ישפחו את התינוק עם המים. ואת מרוב עבודה על הצניעות אתה תישאר צנוע, צנוע גדול, אבל לא יהיה לך במה להתגאות. זאת אומרת, זו לא חוכמה גדולה להיות צנוע, כן? כמו הקוצקר שאומר למה נתנו על הר סיני? כי הוא היה הר הכי נמוך. אז שואל הקוצקר שיתנו בעמק, למה צריך לחפש הר נמוך? לא, לא, חיפשו הר שהוא נמוך. העמק הוא לא צנוע, העמק אין לו במה להתגאות. זאת אומרת, אנחנו מחפשים הר שהוא נמוך בשביל לתת את התורה, כן? אם אתה רוצה להיות צנוע, צריך שיהיה לך במה להתגאות בשביל להיות צנוע. אם אתה עובד על מידת הצניעות בזה שלא יהיה לך במה להתגאות, זה עקום. זאת אומרת, ואמרתי להם שאני חושב שרוב רובם של האנשים, יש יחידי סגולה תמיד אולי, אבל רוב רובם של האנשים לא יבנו את עצמם בלי יצר הרע. מי שיהיה צדיק מדי, יישאר צדיק בטלן ועם הארץ. זה הכל. וצדיק באמת, אני לא אומר צדיק באירוניה. צדיק אמיתי, בן אדם שבאמת ובתמים עובד על המידות שלו. ויש שם לא מעט חבר'ה, באמת ובתמים, שעשו את זה מסיבות אמיתיות. וככה, להערכתי. ואמרתי להם שזה לא נכון לעשות את זה. זאת אומרת, יש לנו יצר הרע בשביל לתעל אותו לכיוונים שיקדמו אותנו. אחר כך תנסה להיפטר ממנו, תנסה לעשות לו סובלימציה, כן, לעדן אותו קצת, אבל בלעדיו לא תגיע לשום מקום. כמו שהגמרא אומרת, כן, ש...
שאלה איפה זה מתחלף? איפה? לא שאלתי את הרבי שלמד במיר, שאלתי אותו, ראיתי את שלום הבית, זכרו לברכה, ראיתי תמונת מחזור, שאלתי אותו, בתיכון, איך זה שאף אחד בישיבה אין לו זקן? מהתלמידים, אז הוא...
במי אתה מדבר? במיר?
במיר. לפני שנחלה.
לא בלית על אף אחד לא היה זקן.
כן, אז הוא אומר לי, מה? אתה חושב שכל אחד ראש אישי וכל אחד רב? מה היום? היום המירר שעם כובע ככה והניבח, הכל מותגים. השאלה היא פה נקודת ההתחלפות.
לא, בסדר. פה זו שאלה אחרת. אני מדבר על אנשים שבאמת עובדים על מידת הענווה, לא על אנשים שמזייפים, או אנשים שמשחקים אותה כי הם אין להם כוח לכתוב מאמר, או אין להם על מה לכתוב. אז הם, כן, הם משחקים אותה צנועים. אני מדבר על אלה שבאמת, חלק לפחות, באמת ובתמים הערכתי שזה בא ממקום אמיתי. הם באמת עובדים על המידות, כי ראיתי, זה אנשים שכן יכולים לכתוב. והם לא מתעצבים, הם עובדים. אמרתי להם שאני חושב שזו טעות גדולה. זו טעות גדולה, כי בסופו של דבר אתה נשאר בלי תורה. אתה נשאר צנוע וענק בלי תורה. היה. אז בכל אופן, אני חוזר לכאן. יש הרבה אנשים, פגשתי המוני אנשים כאלה, שהם לא נשארים בלימוד משמעותי לאורך זמן, כי בגלל הרמב״ם הזה, מסתום צריך ללכת ולהתפרנס ולעבוד וכו'. עכשיו, מה שיוצא בסופו של דבר, זה שהם באמת לא נשארים בלימוד משמעותי בכלל. על זה הרמב״ם לא חלם. צריך להבין. הרמב״ם לא התכוון לזה, לי זה ברור כשמש. הרמב״ם לא התכוון לזה בכלל. הרמב״ם מתכוון שתחיה, חיי צער תחיה, פת במלח תאכל, ותמשיך ללמוד ברמה גבוהה. אני לא נכנס כרגע לשאלה מה הרף של רמה גבוהה ועד איפה צריך להגיע, אבל יש איזשהו רף, לא משנה כרגע, שממנו אסור לך לרדת. ואם אתה לא עומד ברף הזה, ובגלל זה אתה הולך לעבוד, אז תתפרנס מהצדקה. וזה מה שהכסף משנה אומר. כשהכסף משנה אומר, רבים עשו ולא עלתה בידם, כן, עת לעשות השם הפרו תורתך. מה הוא מתכוון לומר? עת לעשות השם הפרו תורתך, זאת הסיבה לא לנהוג כמו הרמב״ם, או עת לעשות השם הפרו תורתך, זה אומר שגם דברי הרמב״ם מתאימים אולי לא. אבל הם לא מתאימים לאף אחד אחר. בגלל שכמה אנשים אנחנו מכירים, שיכולים להגיע לרמה תורנית משמעותית, אני לא מדבר כרגע להיות גדולי הדור, לרמה תורנית משמעותית, לקישור משמעותי לתורה, עזבו כבר את המדדים האובייקטיביים של כמה הם יודעים, ואיפה הם נמצאים בדירוג כן, של תלמידי החכמים, אלא סתם ברמה האישית אפילו, ברמה של להיות זושה, לא להיות משה רבינו, כן? עד כמה אתה קשור לתורה. הרבה מאוד אנשים שמתוך אידיאולוגיה, ועוד פעם, אמיתית, אידיאולוגיה אמיתית, אני לא מדבר אנשים שמשחקים, אידיאולוגיה אמיתית, הם חושבים שזה חילול השם להתפרנס מתורה. ויש בזה הרבה ממדים כאלה היום, בסדר? אני עוד אדבר על זה עוד מעט. ובגלל זה עוזבים את זה והולכים ללמוד, לעסוק בכל מיני דברים אחרים. וכתוצאה מזה הם נשארים בלי קשר אמיתי לתורה. זה פעם לשם, תלדף יומי במקרה הטוב, אני לא יודע, אני יודע מה, לא, לא עם קשר משמעותי לתורה. וקשר משמעותי לתורה, אגב, זה כבר, שאמרתי לא פעם, זה בכלל לא נמדד במספר השעות. זה נמדד בשאלה מה אתה עושה בשעות שאתה לומד. אם אתה לומד שעה ביום ואתה לומד כמו שצריך, אז זה קשר פי אלף יותר לתורה מאשר מי שיכול ללמוד שיעורי דף יומי מהבוקר עד הערב. אני לא מזלזל בשיעורי דף יומי, אבל בדרך כלל השיעורי דף יומי זה בשביל לא לבטל תורה. זה לא בשביל ללמוד תורה. בשביל לא להתנתק מתורה, לשמור על קשר לתורה. זה דבר יפה, אבל זה לא בשביל ללמוד. בדרך כלל השתתפות בשיעורי דף יומי זה לא אנשים שרואים לעצמם מטרה לצמוח. אנשים שרואים לעצמם מטרה להחזיק קשר עם העניין, להיות קצת צדיקים, לא להיות לגמרי מנותקים מתורה, אז אני קורא לזה לא לבטל תורה, זה לא ללמוד תורה, זה כדי לא לבטל תורה. אז אני אומר, פה נמדד קשר לתורה. קשר לתורה נמדד בשאלה מה אתה עושה באותן שעות שאתה לומד, לא בכמה שעות אתה לומד. וכשאני מודד את זה במישור הזה, כמה אנשים אתם מכירים שלומדים תורה בצורה רצינית כשהם עוסקים על דברים בקריירה מלאה אחרת. אני לא מדבר על מי שמוכר בחנות שעתיים ושאר הוא יושב בכולל. מעט. יש, אבל מעט. מעט. זה כישלון גדול של מערכת החינוך והתפיסה שהיא משקפת. כישרון מאוד עצוב, כי אני נורא בעד המודל הזה. אבל זה בינתיים כישלון די חרוץ. זאת אומרת, מעט מאוד אנשים אנחנו צריכים לייצר שבאמת הם תלמידי חכמים, עם קישור אמיתי לתורה. עוד פעם, אני לא מדבר על יראת שמיים. קישור לתורה במובן למדנות, לדעת. זאת אומרת, לא יראת שמיים, עניין אחר. להיות תלמיד חכם, לדעת. לא את כל השס, לדעת, לא יודעת, מסכת סוכה על בוריים הראשונים. הוא מה רדע ישמעת, הוא יודע את סוכה בעל פה.
כל מי שרוצה... יש בעיה מובנית, כי מישהו באמת כזה כמו שאתה מתאר, אז כבר שיהיה כל הזמן, אז שלא יעשה את השעתיים הרציניות, שיעשה 6-8 שעות, עוד יותר רציניות.
לזה אני מגיע...
אחרת כאילו...
לזה אני מגיע עוד רגע, בינתיים אנחנו לומדים את הכסף משנה. אז לזה אני מגיע עוד רגע. זה כבר האקטואליה ממש. בסדר? אז אני אומר, הכסף משנה, כשהוא אומר, עת לעשות השם יפה הוא תורתך, אנשים ישר קוראים את זה בתור המשך לתפיסתו שחולקת על הרמב״ם. אני לא מסכים. לדעתי, עת לעשות השם יפה הוא תורתך, זה פירושו, הרמב״ם עצמו מסכים למה שאני אומר כאן. כי הרמב״ם עצמו, אם הוא היה מבין שאנשים בני תמותה רגילים זה לא הרמב״ם, ואם אתה הולך לעסוק בדברים אחרים, אתה לא יכול להישאר קשור לתורה ברצינות, אז הוא לא היה בצורה כל כך נחרצת את ההתפרנסות מתלמוד תורה, כי אתה לא יכול להישאר בלי תלמידי חכמים. זה לא ייתכן. אבל לא יישאר עם תלמיד חכם אחד בדור, אני לא יודע כמה שיכולים לעשות את זה בכל זאת. יש בודדים, לא אחד, לא משנה, בודדים. אתה יודע, אתה לא יכול להישאר עם זה. אז לכן אומר הכסף, משנה, עת לעשות לשם, אפשר הוא תורתך. אז לכן, זה ניואנס עדין, אבל הוא שמיים וארץ. ושמיים וארץ, כי הרבה פעמים אתם שומעים את הביקורת על אלה שלומדים תורה ומכוח הרמב״ם הזה ומתפרנסים כאילו מהלימוד תורה מכוח הרמב״ם הזה, כשההנחה אף פעם לא בודקת, כשהביקורת אף פעם לא בודקת מול איזה אלטרנטיבה אתה מדבר. אם האלטרנטיבה היא הרמב״ם, ביקורת מוצדקת. תהיה תלמיד חכם בשיעור קומה, לא אותו דבר, קצת פחות, לא חשוב, אבל תלמיד חכם משמעותי, ועל יד זה תתפרנס, זאת אומרת, תלמד משהו, תעסוק במשהו, תתפרנס. אבל אם האלטרנטיבה היא, תתפרנס וממילא גם לא תהיה תלמיד חכם. על זה הרמב״ם לא דיבר. זה לא נכון ללמוד את זה מהרמב״ם, זה טעות פשוט ללמוד את זה מהרמב״ם. הרמב״ם לא על זה דיבר. כי הרמב״ם מדבר על שני, הרמב״ם משווה בין שני מודלים. הרמב״ם מדבר על תלמיד חכם שמתפרנס ממעשה ידיו, מול תלמיד חכם שמתפרנס מהתורה. הרמב״ם לא מדבר על עם הארץ.
הוא לא כותב כתלמיד חכם.
מה זאת אומרת?
כל המשים
הליבו
שיסוג בתורה,
ולא
סוג בתורה, לא מדבר על תמיד חכם
שיסוג בתורה. לא, לא, לא משנה, תמיד חכם בעיניי זה לא חשוב. כל בן אדם הוא תמיד חכם. כל בן אדם צריך להיות תמיד חכם. זה לא משנה, לכן אמרתי, אני מדבר על זושה, לא על משה רבינו. כל אחד צריך להיות זושה, אבל תהיה זושה. עכשיו השאלה היא, כמה אנשים, יש פה, מה שאני בעצם אומר, יש פה השוואה בין שלושה מודלים, לא שניים. ואני חושב שהרמב״ם, כשהוא עושה את ההשוואה שלו, הוא עושה אותם בין שניים מתוך השלושה. את השלישי הוא לא הכניס פה בחשבון.
מה זה השלישי?
שלושה מודלים הם כאלה. תלמיד חכם משמעותי. עוד פעם, אני לא נכנס להגדרה מה זה בדיוק משמעותי. תלמיד חכם משמעותי. אתה יודע? שעוסק במלאכה, מתפרנס ממלאכתו. תלמיד חכם משמעותי שמתפרנס מהתורה. ואחד שמתפרנס ממלאכתו והוא לא תלמיד חכם. שלושה מודלים. עכשיו, הרמב״ם משווה בין שני הראשונים. ולא, הוא לא מתייחס לשלישי.
איפה הוא כותב תמיד חכם משמעותי?
הרמב״ם אומר, כי הרמב״ם לא מוותר פה על להיות תלמיד חכם. הרמב״ם בא להגיד שזה שאתה תלמיד חכם לא פותר אותך מלהתפרנס. הרמב״ם לא כותב פה בשום מקום, לא תמצא, ברמב״ם בשום מקום, שאתה יכול לוותר על היותך תלמיד חכם. ועוד פעם, תלמיד חכם זושה, לא משה רבינו. תלמיד חכם שאתה יכול להיות. לא, הרמב״ם לא כותב את זה בשום מקום.
בסדר, מה זה תלמיד חכם שאתה יכול להיות? אני יכול
להיות
תלמיד חכם
שאני לומד
שעה בשבוע.
לא, עוד פעם אני אומר. אני לא מדבר על שעה בשבוע. אני לא מדבר על כמות הזמן. אני מדבר על הקישור שלך לתורה, על הידע שלך בתורה, על החיבור שלך לתורה. אני לא מדבר לך. זה יכול להיות חצי שעה בשבוע. זה לא משנה. חצי שעה הזאת...
זה לא אומר, אם אתה מתפרנס, אתה עדיין לא תלמיד חכם כמו שזו שצריך להיות
תלמיד חכם. לא, אז אמרתי, עוד פעם, אמרתי, אני לא שם את הקו, ברור שכשתלך לעבוד, זה בא על חשבון שעות הלימוד, זה לא יעזור כלום, אין ניסים, אוקיי? ולכן ברור שבאופן עקרוני, תדע פחות. אם כן, יש איזה זכויות.
למה לא להביא את הרמב״ם כפשוטו? לך תמצא עבודה של 8 שעות, בסדר? תעבוד.
אין בעיה, תמצא עבודה של 8 שעות. עכשיו, רגע. אני חייב לחץ לשעות.
עכשיו, יש שתי אפשרות. אפשרות ראשונה, שאתה יכול בזמן שנותר לך ללמוד תורה ולהיות כמו הרמב״ם, אפשרות ראשונה, ואפשרות שנייה שלא ימצא לך זמן ללמוד תורה. אומר הרמב״ם, אז אל תלמד תורה.
לא.
אז אל תלמד תורה.
לא אומר את זה.
לא, כי מה שהוא אומר, העיקר, אל תיקח מהציבור.
לא, מה זה העיקר? אתה קורא פה שתי הלכות, תקרא את כל הלכות תלמוד תורה. תקרא את תחילת אותו פרק. ותראה מה הרמב״ם כותב על תלמוד תורה, אבל אלה שלא לומדים תורה ברצינות. זה בא בתוך קונטקסט, אני לא הבאתי פה את כל הפרק. שזה שתי הלכות, הלכה י' וי' א', יש 9 הלכות קודם. תקרב, תראה, אין, הקונטקסט הוא כזה. הרמב״ם, עוד פעם, אני לא אומר, אין ניסים. מי שהולך לעבוד, יורדות שעות הלימוד שלו, זה לא יעזור שום דבר. אולי יש ניסים, אבל בדרך כלל לא בונים על זה. אוקיי? כן, זה ברור, והרמב״ם עצמו היה יכול להיות יותר. כן, פעם שמעתי מלייבוביץ' ביובל 80 שלו, הוא אמר שהוא היה יכול להגיע לפרס נובל אם הוא לא היה מתפרס על כל כך הרבה תחומים, והוא המליץ ככה לכל החבר'ה הצעירים ששמעו אותו, הייתי אז בסטודנט באוניברסיטת תל אביב, אז הוא המליץ לכל החבר'ה הצעירים לא לוותר, כן, להתפרס על כל התחומים ותוותרו על הפרס נובל. אז באנלוגיה לפה אני גם, אני לא טוען שאתה צריך להגיע למקסימום שלך, אני טוען שאתה צריך להגיע למינימום שלך. ומה שאני טוען זה שרוב האנשים שבוחרים בפרנסה רגילה, 8 שעות, לא משנה, כל אחד לפום דרגי, לא מגיעים למינימום שלהם, לא למקסימום שלהם. עכשיו פה כמובן יכולים לשאול מה הקריטריון שלך, לא יודע מה זה, אני לא יודע איך להגדיר. אני חושב שההגדרה שאני הצעתי קודם זה אולי מתקרב להגדרה. אתה עושה שעה ביום, מה אתה עושה בשעה הזאת? בשעה הזאת אתה לומד ברמה, אתה צובר את זה, אתה לומד כדי לזכור, או שאתה לומד כדי לא לבטל תורה. גם הדרגה דרך אגב, גם זה לא כולם עושים. אני לא מזלזל בזה. אבל זה לא להגיע למינימום שלך. אתה מבין? זה ברור שתמיד ללכת לעבוד זה על חשבון הלימוד. זה ברור. אבל על חשבון הלימוד בכמות. בסופו של דבר יש איזשהו מינימום איכותי של קישור לתורה, של חיבור לתורה, של עיסוק בתורה שעליו אסור לוותר.
הרמב״ם מדבר על מינימום איכותי?
אני חושב שהרמב״ם, כיוון שהרמב״ם לא מדבר על ההפך, אז ברור שהוא לא מדבר על המודל הזה.
הרמב״ם
לא אומר לך, אז תוותר על הלימוד.
יש לימוד בבוקר ובערב, נו, לקרוא כמה פסוקים. מה?
זה אתה אומר.
רגע, אבל איפה הרמב״ם אומר אחר?
קראת את הרמב״ם מלכות תלמוד תורה. אמרתי לך, תקרא את הפרק הזה. הפרק הזה, לא מקום אחר. הפרק הזה. פרק ג', נדמה לי, נכון? פרק ג', תקרא את 9 הלכות הראשונות, לא רק את 2 האלה שאני הבאתי. בסדר? ותראה, על מה הוא מדבר. זה כתוב, זה הקונטקסט של ההלכות האלה. זה לא מקום אחר.
אבל הרמב״ם לא אומר, אל תלמד ותעבוד. הוא אומר, אל תתכנן להתפרנס מהלימוד. אל תתכנן להתפרנס מהלימוד. אתה תכנן את עצמך להיות מסוגל להתפרנס, ותשתדל להתפרנס. זה הכל.
זה 100% נכון, 100%. ואני מדבר כרגע על השאלה מה אתה עושה אחרי ההכשרה. בסדר, תעשה הכשרה. ועכשיו, מה אתה עושה אחרי זה? אז הרמב״ם אומר, בסופו של דבר אתה גם צריך להסתכר, אתה צריך להתפרנס ממשהו. אל תתפרנס מהתורה, תתפרנס מהעבודה. מה שאני טוען זה, גם ההקשר של הרמב״ם אומר את זה, זה גם בו, הוא לא מזכיר מילה על העניין, הוא לא מוותר. תראו איזה אמירות לא מתפשרות יש לו ב9 הלכות הראשונות, זה לא, הוא לא מדבר על מה שאנחנו מדברים. זה ברור. הייתי צריך אולי באמת להביא את כל הפרק. הוא מדבר על השוואה בין 2 מתוך 3 המודלים, השלישי לא בא בחשבון בכלל. המודל השלישי שבסך הכל נדמה לי שהרבה מאוד אנשים בעולם שלנו נמצאים בו. עליו הוא לא מדבר בכלל.
מה? הוא יכול להכיר את זה במציאות שלו. כולם היו תמידי חכמים ש...
עכשיו אמרתי, דיברתי על זה כבר כשקראתי את ההלכות. אני לא יודע אם הרמב״ם היה כזה תמים כמו רבי עקיבא איגר. הוא גם ידע שאנשים לא עובדים ככה. הוא אומר שכל תמידי החכמים, לא רק האדיוטות, כולם לא מסכימים איתו. הוא אומר את הדברים החריפים האלה, יש לו מטרה חינוכית. הוא יודע שלא יקבלו את זה ממנו. אבל תלמידי חכמים לא מסכימים איתו. זאת אומרת, מה, הוא חשב שהוא יהפוך את כל הדור. האמירה הזאת היא אמירה חינוכית, ולכן אני חושב דווקא בגלל זה היא מאוד חשובה. כי הוא בעצמו גם כנראה אומר את זה כאמירה חינוכית. הוא יודע שכל העולם לא בנוי כמוהו, והוא לא חושב שהעולם יישם את זה. והכסף משנה כותב את זה, עת לעשות השם הפרו תורתך, זה לא נימוק למה לא לעשות כמו הרמב״ם. זה נימוק למה גם הרמב״ם מסכים שצריך לעשות ככה. מה זה עת לעשות השם הפרו תורתך? שאנחנו לא מצליחים להגיע למדרגה המינימלית שהיינו אמורים להיות בה, ברגע שאנחנו הולכים למסלול שהרמב"ם מתווה אותו. אז במצב כזה גם הרמב"ם יסכים שלא צריך לעשות מה שהוא אומר. זה מה שכזה משנה טוען. איזה משנה ודאי אומר.
הרמב"ם חושב שהרמב"ם אומר משהו טיפה לאחר. הוא אומר את האמת כמו שהיא. זה האמת, זה האופטימום. זה הנכון ביותר. עכשיו כל אחד שימצא את עצמו בכיוון הזה.
זה מה שאמרתי קודם, שזאת אמירה חינוכית שנותנת איזשהו מודל. זה לא הנחיה פרקטית לכל אחד.
היא הנחיה פרקטית כל אחד ברמה שלו.
בסדר. אני מסכים, אני חושב שזה אותו דבר, בסופו של דבר. אני לקח לי הרבה יותר זמן מה שחשבתי. אני רוצה עוד כמה דקות אבל לדבר באמת גם על שאלה של מה תפקידם של מקורות וגם על היישום לזמננו. ההזדהות הנורלה עם דברי הרמב״ם הללו בזמננו במידה רבה היא ריאקציה להקצנה מכיוון ההפוך, ככה נדמה לי, מותר להיות פסיכולוג של קורסה. יש איזושהי הפרזה לכיוון ההפוך, זאת אומרת, גם הכסף משנה שאומר שרבים עשו ולא עלתה בידם לא התכוון למה שקורה היום. אני חושב ככה, למה? כי מה שקורה היום זה שאנשים פשוט מרגישים פטורים מלהתפרנס. זאת אומרת, מי שמתאים, מי שלא מתאים, זה לא משנה. אתה יושב בכולל ואתה צדיק. עכשיו כולם זה שבט לוי, הבאתי פה בסוף את הסוף הלכות שמיטה ויובל, הדברים הידועים של הרמב"ם, שאני כבר לא אקרא אותם. שהוא כבר שבט לוי. הרמב"ם לא דיבר על זה. הרמב"ם דיבר על אנשים שבאמת יושבים ומתקדמים וצומחים וכולי. הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל, אני מתכוון. כן? אז הוא מדבר על האנשים האלה, הוא לא מדבר שכולם צריכים להיות שבט לוי. או שכל מי שנופל על הציבור זה סימן שהוא החליט להיות שבט לוי, ועכשיו מגיע לו לקבל מעשרות. כן? מעשרות תבועה, אני מתכוון. זה הכיוון ההפוך. עכשיו, המחאה כנגד זה יצרה תפיסה שלדעתי גם היא מעוותת. התפיסה הזאת שלוקחת את הרמב"ם כפשוטו ועד הסוף. המחאה כנגד העיוות הזה יצרה תפיסה שם, מה פתאום? הרי כולם צריכים ללכת לעבוד, זה רמב"ם מפורש. מה זאת אומרת? כל אלה שמחמירים בכל שיטת ראשונים, פתאום פה מחפפים, הרמב"ם כותב על זה דברים מסמרי שיער. וכל המדקדקים בשיטת הרמב״ם והבריסקרס הגדולים שרק רמב״ם כל הזמן הם לומדים, פה הם מתעלמים ממנו בגסות. תתפלא, אנשים לא מכירים בכלל את הרמב״ם הזה. הייתי בבני ברק, אנשים לא מכירים, תלמידי חכמים חלקם. לא מכירים את הרמב״ם הזה, הם לא עברו עליו אף פעם. לא שמעו עליו, הוא לא נמצא שם. לא מדבר על...
הוציאו אותו, לא?
לא יודע, אבל לא, הוא לא בשיח. בינתיים לא צנזרו אותו, אבל הוא לא בשיח, לא מכירים אותו. אז הריאקציה כנגד התפיסה הזאת יצרה תפיסה שלדעתי היא עיוות הפוך. היא עיוות הפוך בשני מישורים. מישור אחד זה מה שאמרתי קודם, שמכניסים את המודל השלישי שעליו הרמב״ם לא דיבר. הרמב״ם משמע בין שני המודלים. המודל השלישי הרמב״ם לדעתי דוחה גם אותו, הכסף משנה ודאי מפרש כך את הרמב״ם. ברמב״ם עצמו זאת לדעתי... זה גם הרמב״ם עצמו. והכסף משנה ודאי מפרש כך את הרמב״ם. אבל מעבר לזה, וכאן צריך לעבור לזמננו. נדמה לי שבדור שלנו, ועוד פעם זה ריאקציה להקצנה לכיוון הפוך, אבל אני מנסה לייצר איזושהי תמונה מאוזנת עד כמה שאפשר. בדור שלנו, אנשים מבינים שיש חלוקת עבודה. לא דור של שפע יותר, יש חלוקת עבודה, אנחנו לא במצוקה כזאת גדולה, כחברה, אנשים שכן, אנשים שלא, אבל כחברה. והחברה מבינה שיש מקום להחזיק אומנים, יש מקום להחזיק ספורטאים, יש מקום להחזיק מדענים, לא תמיד זה דברים יישומיים, מדענים זה עניין אינטלקטואלי, תרבותי הרבה פעמים. אז ודאי שלא תהיה כהנת כפונדקית, זאת אומרת, אז מה, אז הורה לא מחזיקים. כל המושג של חילול השם של הרמב״ם, נכון שהוא מושג הלכתי, אבל יסודו בהערכת מציאות. הערכת המציאות היא של ללמוד תורה ולהתפרנס מזה, זה חילול השם, כי הופכים את זה לאחת המלאכות. כיוון שפעם פילוסוף לא היה מלאכה. פעם פילוסוף היה, לא יודע, אתה עושה בשעות הפנאי, וחוץ מזה מלאכה, זה סנדלר, נפח, לא יודע, רועה צאן, חקלאי, לא משנה, כל אחד מה שהוא עשה. אוקיי? זה היה מלאכה. בסדר? אבל היום שגם פילוסוף זה מלאכה, אז אם יחשבו את לומדי התורה לסוג של פילוסופים, והחברה מחזיקה אותם כמו שהיא מחזיקה פילוסופים, או אנשי מדע, או ספורטאים, או אומנים, כן, כל מה שאמרתי קודם, זה חילול השם? מה חילול השם? זה הפוך, זה חילול השם אם לא עושים את זה, לדעתי. החילול השם שנוצר היום, ושכולם חשים, וגם אני חש בו, החילול השם הזה הוא בגלל חוסר הפרופורציה, לא בגלל העיקרון עצמו, הוא בגלל זה שהאנשים ש... לוקחים לעצמם את הזכות לנהוג כמו הרמב״ם, לא משלמים על הזכות הזאת. לא משלמים במובן שלא צומחים מספיק בתורה, הם לא מתאימים לזה. הם לא אנשים שבאמת הופכים לתלמידי חכמים אמיתיים. במצב שבאמת זה לא איזושהי שכבה מצומצמת שאותה החברה מוכנה להחזיק, זה ודאי לא חילול השם, הפוך, זה חילול השם אם לא תהיה חברה כזאת. זה חילול השם אם לא תהיה חברה כזאת. החברה מחזיקה כל מיני אנשים, ושהיא חושבת שכמו הסיכן שצריך שתי פרוטות, אחת לפרוסת הלחם ואחת לפרח. אחד בשביל לחיות, והשני שיהיה בשביל מה לחיות. אז החברה יודעת שאומן, שספורטאי, כל מיני אנשים, כישורים מיוחדים, מדענים, לא משנה מה, זה דבר שצריך להחזיק אותו, כי חברה רוצה שיהיה איזשהו, לא יודע מה, איזשהו מעגל שעוסק ברוח, מעגל שעוסק בתרבות, מעגל שעוסק בכל דברים כאלה. אני לגמרי מזדהה עם זה, אגב, בכל התחומים. אבל ודאי וודאי שתורה לא יכולה להיות יותר גרועה מזה.
בתנאי שהוא אומן, בתנאי
שפורטאי. כן, כן, אני אומר, בתנאי שזה מישהו שבאמת יש לו את הכישורים. עכשיו, כישורים בתורה זה לאו דווקא כישורים אינטלקטואליים. זה גם כישורים של ישבן, לשבת. זה גם כישורים של גישה מסוימת, אחד מוכשר יותר לתורה, שני לא יהיה מוכשר לתורה. למרות שיכול להיות מאוד, אדם מאוד חכם, זה לא קשור. כישורים זה שם להמון דברים, לא חשוב. אבל אם מישהו צומח והוא מתאים לזה, והוא באמת מתפתח, אז אחד כזה, אני חושב שא' ב' זה חילול השם לא להחזיק אותו. אותו טיעון שהרמב״ם מביא כנגד התפיסה הזאת שצריך שמתפרנסים מתלמוד תורה, לדעתי היום, בתפיסות שמקובלות היום, מתהפכת לגמרי. ולכן השימוש במקורות צריך להיות מאוד זהיר בנושאים האלה. א', בגלל שהמקורות הם אגדיים, וזה דיברתי קודם. ב', בגלל שיש פה, זה רווי בהערכות מציאות. כשאתה מדבר על חילולי השם בכלל, חילול השם זה כמעט קרדום לחפור בו. את חילול השם, כל אחד אומר שמה שאני, קידוש השם ומה שהאחר שאני לא מסכים איתו, עושה זה חילול השם. ולכן זה תלוי מאוד בהערכת מציאות, מה זה קידוש השם ומה זה חילול השם. ואם המציאות השתנתה, אז צריך לקחת את כל דברי הרמב״ם פה בערבון מוגבל לגמרי, וצריך להבין שבמציאות הזאת הדברים הם שונים. ואני רק אומר, לא יכול להתחמק, אני פשוט עברתי כבר את הזמן, גם, אפילו ברמה הפוליטית, הטקטית גרידה, אז אני פשוט לא יכול להתאפק, אני פה עושה את זה אחרי זמן השיעור. אני אומר, מה שיציל את עולם הישיבות, זה אם יצמצמו אותו. זאת אומרת, זה יציל את... זה פשוט משחק לרווח בלבד. אין פה הפסדים, זה לא סכום אפס. זה... כולם רק ירוויחו.
כולם גם מסכימים לזה.
מה?
כולם גם מסכימים.
כולם חוץ מכאלה שלא
מסכימים. שנלחמים
בשיניים. זה כל אלה, מסכימים
שישאר. הנקודה היא שאם, בסופו של דבר סתם, אני רואה אנשים מאוד מוכשרים, שמאוד הייתי רוצה שישארו ללמוד תורה לאורך זמן, ואני חושב שהחברה צריכה להחזיק אותם, ומה שקורה זה שהחברה לא מחזיקה אותם. נותנים להם, אני לא יודע אם הייתה כמה מאות שקלים בחודש, אני לא יודע בדיוק מה, והחברה האלה מתחילים לחלטר. אז אנחנו מגיעים פה לשש ולשמונה שעות שלך. מתחילים לחלטר, אז הוא נהיה רב בית ספר בבוקר, הוא משגיח כשרות בערב, וכל ליל של הנט שאומרים תהילים, או שהוא אומר שיעורים פרטיים לאיזה ילדים, הוא צריך להתפרנס איכשהו. אז מה שיוצא, זה שהבן אדם המוכשר הזה, במקום שאנחנו נחזיק אותו ושיוכל לצמוח, הוא כל היום רק מתעסק בכל מיני פועל השתיקים, ונשאר בלי פרנסה ובלי תורה. עכשיו, אם במקום זה היינו לוקחים 10% מהאנשים שאנחנו מחזיק, 5% מהאנשים שהחברה מחזיקה היום כלומדי תורה, ולכל אחד היו מגדילים את ההחזקה שלו פי 10, אז מחוסכים 50%, נכון? כל אחד פי 10, 5% מהאנשים, זה 50% מהתקציב. 50% מהתקציב מתפנה למה שהמדינה תמצא לנכון. 50% תשאיר. אבל את ה-50% האלה תחלק בין 5% מהאנשים, ולא כל האנשים. שיעברו סינונים מסוימים כמקובל בכל מיני תחומים שצריך להיות בן אדם שמתאים לזה, בן אדם שאנחנו תולים בו תקוות, שאנחנו מוכנים להחזיק אותו כי הוא יצמח, כי הוא אחד שייתן לנו גם תפוקה, תפוקה רוחנית אני מקווה, הוא לא חייב אפילו להיות אחרי זה, אגב רב קהילה, אני נגד התפיסה הזאת שכולם צריכים אחרי זה להיות כלי קודש. אנחנו צריכים גם תלמידי חכמים, צריך גם אנשים שידעו ושילמדו ושיפתחו את התורה, לא רק כאלה שילמדו וכאלה שיהיו רבני קהילות וכאלה שיהיו דיינים. לא, ממש לא. צריך איזשהו עולם של תורה שעוסק בתורה, אבל עולם במובן לא כפשוטו, במובן מטאפורי. היום יש עולם תורה במובן פשטני קצת, כמעט כל העולם. וזה בעייתי, וזה יוצר אנטגוניזם, והעיוות לצד אחד יצר עיוות לצד שני, ששני הצדדים מפסידים ממנו. שני הצדדים. האנשים שבאמת צומחים בתורה לא חיים, אז זה רחמנות. אנחנו משאירים לאנשים, אני ראיתי תלמידים שלי בישיבה. כאב לי הלב להגיד להם, חבר'ה, מתאים לכם להמשיך. כאב לי הלב. בטח כאלה שלא יכולים אחרי זה ללמד או להיות דיין או משהו, אלא כאלה שיכולים לצמוח בתורה. חוקרים תורניים או אנשים עם איזה שעה רוח תורני מעניין. מה, אתה שולח אותו לחיי ניבול ועוני. איך אפשר לשלוח בן אדם לדבר כזה? היה קשה לי להגיד לבן אדם שאני חושב, אני לא יכול ללחוץ עליו ולהגיד לו, תשמע, אתה מתאים. אני לא יכולתי להגיד את זה, לא אמרתי את זה לאף אחד. לא יכולתי להגיד להם את זה. לא יכול להגיד להם את זה, למה אני שולח אותם לחיים, שאני עצמי לא הייתי מוכן לחיות שם, בחיים האלה. מצד שני, אבל אני כן רוצה שהם יעשו את זה, אני חושב שכל החברה צריכה לרצות שהם יעשו את זה. אלא מה? בשביל זה צריך לשלם את המחיר. אנחנו צריכים לקחת את החברה האלה שבאמת מתאימים ולדאוג לזה שיהיה להם כדי פרנסתם באופן סביר לגמרי, כמו כל אחד אחר בכל מקצוע אחר, ושלא יצטרכו לחלטר כל היום מהבוקר עד הערב. זה הרי מה שקורה במקומות האלה. עכשיו, זה הערות אקטואליות, אבל יש, יש, יש בזה, אני, החבר'ה בירוחם, באיזשהו שלב לקחתי את אחד המחזורים, אמרתי להם, תראו, יש ביניכם לדעתי, זה חבר'ה מאוד מוכשרים, ירוחם זה חתך גבוה, חבר'ה טובים מאוד. לקחתי, אמרתי להם, תראו, יש ביניכם כמה שישארו לאורך זמן בעולם של לימוד תורה. בסדר? אתם היום בחורי ישיבה, אתם עוד לא יודעים בדיוק, לא יצאתם לחיים, לא יודעים. אני אומר לכם שהחבר'ה האלה, יהיה להם קשה מאוד לצמוח ברצינות. אני כן, יתפסו מקום ללמד וזה, וגם כשאתה מלמד זה מפריע לך לצמוח הרבה פעמים. אז כן, כמו שאברך הכולל חולם שם, מתי שיהיה לו כסף הוא יעזוב את הכולל ויתחיל ללמוד. אז זה מעכב כל הדברים האלה, חלק מהאנשים, זה מעכב, יש אנשים שזה בונה אותם. אבל קחו עליכם משימה, קבלו עצמכם עכשיו, היום, אתם בני 22, הם היו משהו כזה, קחו עצמכם משימה, שאת המייסר שלכם, או חצי מהמייסר שלכם, אתם מקדישים לשני חבר'ה מהמחזור. לא נותנים לאף אחד אחר, לא לעניים, לא לעמותות, לכלום, לשום דבר. תהיו אכזריים כעורב על כל האחרים, תיקחו את המייסר שלכם, תחזיקו שני חבר'ה מהמחזור שלכם. עד גיל 40, לא יודע כמה, שישבו עם שניים מוכנים, תקחו שניים שכמובן מוכנים ומתאימים לזה להערכתכם, שאתם חושבים שבאמת הם יכולים לצמוח ולהגיע רחוק, ותחזיקו אותם. אל תתנו להם את המשימה שאתם כולכם שולחים אותם אליה, והם אחרי זה צריכים להתמודד איתה לבד. זה לא חוכמה. לדרוש מהאנשים לגדול ולצמוח בתורה, ולשלוח אותם ל... אוקיי, תחלטרו, לא יודע מה, תחיו מהקצבה של משרד הדתות.
מראים את הקפה?
לא ממש. ובגיל 22 זה היה. בגיל 27 או 8 או 30, לפנות לאנשים זה כבר הרבה יותר קשה. חשבתי שאולי בגיל 22 אפשר יהיה לנסות לייצר איזו יוזמה כזאת. מה? אולי, יכול להיות שאני חושב פה פחות נגישים לי, אתה יודע.
דילגת על מודל אולי יותר כמו של הרמב״ם, אותם אנשים שהם בדרך כלל אנשים מוכשרים, תכשיר אותם למשהו שהוא דורש הרבה אינטליגנציה, יכולת אנליטית שיש.
רמות כיוון כמו של הרמב״ם, שאתה יכול באמת להתפרנס כמו שצריך, וליד זה לצמוח ברצינות, זה מעט מאוד אנשים. זה מעט אנשים, יש אולי פה ושם כאלה, והם באמת...
מה זה להתפרנס כמו שצריך? לא יהיו עשירים גדולים, אבל יש אנשים...
לחיות כמו בן אדם, לא לחיות בניבול.
יש היום תחומים, תחומים של אנשים, אז אתה תשקיע כמה שנים בללמוד, אתה תצטרך להיות איזשהו משהו, לא יודע.
אני אומר, אז בכמה שנים האלה תחזור, אני אומר, אני לא יודע, זה משהו נורא כללי.
לא, את זה לא עושים, זה דבר שלא עושים.
ולעשות ועדות שמסננות, ואני חושב שצריך לקבוע ועדות שיעשו את זה, ולא כל אחד שרוצה, אז מחזיקים אותו. זה האסון שיש היום, כל אחד רוצה לשבת בכל, מקבל מלגת קצבת הדתות. אף אחד לא שואל, אתה כן מתאים, אתה לא מתאים, מה היכולות שלך, לאיפה הגעת, בודקים אותך אחרי 5 שנים, התקדמת, לא? איפה אתה עומד מול מה שהיית לפני 5 שנים? אני ישבתי בכוללים בבני ברק, אחרי זה בנתניה. אני הייתי בנתניה, באתי שם 5 שנים אחרי שלמדתי חצי יום. זה היה הניסיון שלי בלימוד תורה. ועוד קצת, 5.5 שנים, משהו כזה. הגעתי לכולל בנתניה והתחלתי לתת שיעור, שבשיעור הזה ישבו אברכים מלידה. אברכים מלידה, כמובן, עברו את כל המסלול האברכי. מההתחלה, והם ישבו אצלי בשיעור. וזה לא אנשים שהתבטלו. אבל זה אנשים שלמדו, הם שתו כוס קפה, וזה בסדר גמור לשתות כוס קפה אגב, אני לא בעד ההיסטריה הזאת שכל דקה צריך, סתם, זה לא יוצא שום דבר, רק התמוטטות יוצאת מזה. אבל זה אנשים שלומדים כמו שלומדי דף יומי, רק הם עושים את זה כל היום, בכולל. והם לא, אני לא מדבר אנשים שמתבטלים, הם לומדים, בסדר, אפשר ככה, אפשר אחרת, נחמד, עוברים הלאה. זה לא נצבר. היה ברור לי, אני יכול לראות אנשים כאלה בגיל 22, 23, אני אגיד לכם, לא יצא מהם כלום. גם עוד 50 שנה. כמעט ואין בעלי תשובה בעולם הזה. בעלי תשובה במובן ששינו את דרכם. שאתה לא יכול לראות בגיל 22 מה יהיה מהם בגיל 50. כמעט ואין. בדרך כלל אני יכול להגיד לכם את זה. יש חריגים תמיד, 90 תמיד, כל מיני אנשים. אבל בדרך כלל אני יכול להגיד לכם את זה. יש אנשים שאתה רואה שהם יכולים לצמוח, ויש אנשים שאתה רואה שחבל על הזמן. אין לכם מה לעשות פה. חבל עליכם וחבל על כולנו. אתה רואה, הם לומדים כזה לא... לא בשביל, אין את הדרייב הזה, תמיד, אתה צריך דרייב, אתה צריך לצער. אתה צריך לרצות להיות גדול בתורה. בשביל הכבוד ובשביל שיכירו אותך, וכן, כן, בשביל זה. כן, אין מה לעשות. אתה צריך איזשהו דרייב, צדיקים לא יוצא מהם כלום. בדרך כלל. מה זה? הכל הכללות. יש פה ושם, אבל בדרך כלל זה מצדקות לא יוצא כלום. ובגמרא כתוב שאחרי שאנשי כנסת הגדולה ביטלו את יצר הרע, אז לא מצאו ביצת תרנגולת בכל ארץ ישראל. כן, הם התפללו שיתבטל היצר של הרעיות, לא מצאו ביצת תרנגולת בכל ארץ ישראל. מה הכוונה? שבלי יצר, לא נוצ... יצר זה משון יצירה. בלי יצר לא נוצר כלום. יצר הרע הוא, הוא אחד המכשירים הכי חשובים שיש לנו, כבר פרויד. גם אם הוא דיבר הרבה שטויות, אבל אני אומר, העיקרון הבסיסי הזה אני חושב שהוא מאוד נכון. יצר זה הדרייב הכי בסיסי ליצירה, בלי זה אין כלום. למה העולם היצירתי, האומנותי, הוא עולם כל כך יצרי? כי זה אנשים עם יצר גדול. אבל אנשים עם יצר גדול, הם אלה שמגיעים רחוק. כן, נכון, וזה אמיתי לגמרי, לא מיסטיקה ולא סגולות ולא כלום. אמיתי לגמרי. טוב, אמיתי, רציתי לראות את זה כבר כל כך אחר על פתרון.